원, 투.
남아일비디오. 아, 왜 그.
חבר'ה,
כספית באולפן היום.
שאלתי את עצמי, למה לא התחברתי לזה ונזכרתי שאני פה?
או שיהיו מכות, או שהכל יהיה נופצפין, לוי דפי, דביק ומגעיל. בוקר טוב.
לא יהיה זה ולא יהיה זה.
כן, מה קורה?
בסדר. אין טענות.
אין טענות? נו, באמת.
אני בן אדם
לא שום טענות. אתה בלי טענות?
אני בלי טענות.
טוב.
אבל יבואו, יהיו בהמשך.
יהיו טענות. דברים קורים, השלום פורץ בין אוקראינה לרוסיה, השלום פורץ בין היהודים והערבים במזרח התיכון, הכל הולך להיות טוב, המשיח הולך להגיע, בית המקדש הולך להיבנות, אני הולך לשיר על המדרגות, הכל טוב, הכל טוב, כן.
הייתה לנו התערבות על בית המקדש, אבל בלי דדליין.
יש, אני אפשר, 220 שנה, משהו כזה, זה הדדליין.
מעכשיו?
כן. גג. עד סוף ה-6,000, אנחנו בהתשפה, כמה זה התשפה? 5,700.
זה הרבה.
כמעט, אנחנו כמעט ב-5,800, לא זוכר בדיוק כמה נשאר.
אז עוד 200 שנה. ושלחו
לי בטח איזה 400 הודעות, אבל בגדול זה הכיוון, למרות שיש רבנים שאומרים שזה הרבה יותר קצר, הרבה יותר...
מה תהיה, מה היה התפקיד שלך בבית המקדש?
שר, לוי. לוי.
אתה לוי באמת?
כן.
גם אני.
באמת? לא.
לא, אתה לא יודע.
לא, אתה לא לוי, בן, כי אתה לוי מצד האמא.
אה, מצד האמא.
וביהדות זה הולך לפי האבא.
אז למה...
יש בדיחה ידועה.
לא, סליחה, סליחה. למה הדת לא הולכת לפי האבא אלא לפי האמא?
לא,
אתה אומר ביהדות הולך לפי האבא, אבל אם אני בן לאב יהודי, אני לא יהודי. אני צריך להיות בן לאם יהודי. תרים טלפון ליהדות, שיחליטו.
זו שאלה טובה. אני אעלה עניה בזום אחרי התוכנית.
אה, אתה עושה את זה. אני כל הילדות שלי, בגלל שגדלתי בחולון, בסביבה... בליכודית, אז אני הזדהיתי, שכולם אשכנזי ספרדי, הזדהיתי ספרדי, לקחתי רק את אמא, העלמתי את אבא שלי מחיי.
כן, אז זה לא עובד ככה. וגם אמרתי לך, אתה לא ספרדי, סמך תת זה לא ספרדי.
ברור שזה בדיוק
ספרדי.
הסמך בסמך תת הוא ספרדי.
לא.
המילה ספרדי, לא.
לא, הסמך זה לא ספרדי טהור. נהוג לומר שסמך תת זה ספרדי טהור, זה לא.
אז מה זה?
זה לא. זה סיום טוב, משהו כזה.
מה, זה ספרדי טוב.
לא, זה ודאי, תבדוק את זה. אני רוצה להתערב על זה?
אני, לא רק שבדוק, אני זה.
התערבות?
הדבר הזה זה אני.
רגע, אתה לא הפסדת באיזה... על זיני התערבנו? על מה התערבנו? על זיני.
חודש...
המסעדה זה זיני.
חודש אחרי... כאילו צריך זה, כאילו אחרי שהוא ממונה, שהוא מחזיק חודש, נכון?
כן, משהו כזה.
אני כנראה, כרגע הערכה שלי זה שאני הולך להפסיד. אגב, בעונג רב, כי אם זה אומר שאני לוקח את כל הצוות פה לאכול, רק טוב יכול לצאת מזה. הייתה לי...
אל תהיה בטוח שרק טוב יכול
טוב?
לצאת מזה.
רק טוב? מה, שער יכול פתאום לתפוס תיאבון?
למשפחותם לבית אבותם כתוב. תודה, שער. למשפחותם לבית אבותם. לפי זה כתוב הדת כאילו הולכת.
הדת הולך לפי האמא, מה המשפחה?
הלאום היהודי הולך לפי האמא, כי מהאמא ברור שזה שלה.
תודה רבה.
ברור שהוא יהודי. אם הולכים לפי אבא, אז אי אפשר לדעת 100%. אתה מבין שהוא יהודי. לפי האמא אתה יודע בוודאות שהוא יהודון. זה האירוע. ואנחנו רוצים שכולם יהיו יהודים גאים.
בקיצור, כדי להשתמש באישה, בעובדה שהיא נשאה ברחמה 9 חודשים את הילוד, אז אתם מוכנים לתת לה את הכבוד שהיא קובעת, אבל בכל שאר הדברים היא כאילו מחוקה.
סמך תת זה ספרטינה, אפר ואפר.
סמך תת זה ספרדית.
סמך תת הם ראשי תיבות המשמשים לחתימה מליצית, לסמך תת מספר פי האנוכים, ביניהם ברכת החיים סופו טוב, ויש אומרים סימן טוב. כן נפוץ הפענוח ספרדי טהור, אך פענוח זה ככל הנראה שגוי. השימוש בראשי התיבות כלפי עצמם או כלפי אנשים אחרים נעשה בעיקר אצל יהדות ספרד. קיצור, זה לא ספרדי טהור כמו שנוהגים לומר, ולכן אני אומר לך, זה מספרד, זה לא מה שאנחנו אומרים עדות המזרח. זה כן, אתה, עם כל הכבוד לזה שאתה מתאדר שאתה ספרדי, אתה לא, אתה לא, אתה אשכנזי, אוקיי? אשכנזי עם משפחה מבולגריה שהגיע כנראה מאזור ספרד, שזה האירוע. ספרדי, מה שנקרא היום, כאילו, מה שנקרא בחבר הלאומים שלנו, שמסופחים לגוש האמוני, לגוש הלאומי, תחת כנפיו של האיש שיעביר את המפתחות למשיח, זה לא.
איפה הימים שהייתי מתרגז, נתפס לי הדבר הזה פה מהשטויות האלה, ובכן, סמך ת' זה ספרדי טהור, בכל פעם שמישהו אומר סמך ת' במדינת ישראל, לזה הוא מתכוון, כל הפירושים שיקראת, אף אחד לא מכיר אותם וגם לא מעניינים, אני לא אומר שאני מזרחי, אני אומר שאני ספרדי, מהסיבה הפשוטה שאמא שלי ספרדיה, שפת האם שלה הייתה ספרדית, אבל גם...
ספרדית?
ברור.
או לדינו.
לדינו, בדיוק התחלתי להגיד. אני גדלתי לצלילי לדינו בספרדית, שאגב זה אותה, הלדינו זה היידיש של הספרדית. זה כמו שהמציאו את היידיש של הגרמנית, זה המציאו את ה... ולכן, וגם, אתה יודע, בסוף, זה לא הקטע של המזרחי, זה הקטע של הספרדי. והם לא אשכנזים, מה לעשות? לבדוק גם את זה ב...
טוב, בוא, הסמך תטים יותר קרובים לאשכנזים מלספרדים.
עכשיו הגענו ליותר קרובים, אוקיי.
הייתה לי פעם חברה סמכתטית, תאמין לי הם יותר קרובים לאשכנזים מלספרדים.
שמה, יש גם הרבה מרוקאים שהם פולנים ופולניות של מרוקאיות, מה הקשר? בסוף יש עדות, הן מוגדרות, אשכנזים זה אשכנזים, והספרדים זה גם מרוקאים, גם עיראקים, גם אפגנים וגם ספרדים.
טוב, בוא נתחיל, בוא נתחיל.
בדיוק.
קודם כל טראפ מלך, קודם כל טראפ מלך, באמת איזה ציוץ הביא לפנים אתמול, האיש רציני, האיש רציני, אבל מה שאני חייב לפרגן לך, אני חייב לפרגן לך, אתם עשיתם אתמול הפגנה,
שלשום,
עשיתם שלשום הפגנה, בום, חמאס התקפל, יפה, זה עובד, אתה רואה, הוא ראה את הסולידריות שלכם, איך אומר יאיר לפיד, יש לך את היאיר לפיד, יש לך, תן לי את ניטשה, תקשיב ניטשה, כשניטשה בכה, קראת את הספר כשניטשה בכה?
האמת?
כן.
לא.
אוקיי, חבל.
שימם אותי.
אני כבר לא זוכר על מה הוא היה על ניטשה בכה. קראתי אותו, אבל לא זוכר מה הוא היה. כשניטשה בכה, על מה זה היה? זה לא משהו פילוסופיה?
הפסיד, ברור.
זה פילוסופיה, לא?
הפסידו בדרבי בדיוק, בוכר.
טוב, יאללה, תן את הניטשה הזה.
הדבר שהכי מחזק אותנו מול החמאס, זה כשהוא רואה שיש בינינו ערבות הדדית וסולידריות, ואכפת לנו אחד מהשני, ואנחנו לא מוותרים על אף אחד. כשהממשלה אומרת לנו שלהפגין עם משפחות החטופים, זה מחליש אותנו מול החמאס, רק אז מתחזק החמאס.
לא, ברור, אתם לא עשיתם הפגנה נגד הממשלה, אתה כל היום בסולידריות, מחזק את החברה הישראלית, אתה לא מתנף, מסית, מפלג, משסע, מפצל, משסע.
כשנית שברכה.
כן, אתה מבין? הוא בא, מדבר, כמה הוא מחרטט, אלוקים, כמה הוא מחרטט. טוב, זה דבר אחד. דבר שני, עכשיו אני רוצה, תקשיבו, אני נותן לכם סינק, לפנים.
לפנים.
יש אחד, קוראים לו דוב מורן, הוא המציא את הדיסקונקי. עכשיו תקשיבו אנשים,
מכיר אותו טוב.
תקשיבו אנשים, כסילים. מצד אחד הם חכמים, מצד שני בורים מוחלטים. הבן אדם מדבר, אתם מכירים את הבדיחה הזה על, על ההוא שהולך במדבר, היה ב... לדעתי זה היה ב... איך קראו להם? דודו גבע וקובי ניף, שהם כתבו, מה זה היה?
זו ארץ זו, מה?
הם עשו על ההוא שהולך במדבר ורוצה מים, כן, וכל הזה, אז הם עשו על ההוא שרוצה חומוס, היה להם קטע עם החומוס, אתה זוכר את זה?
זה לא.
אז היה להם, זה ההוא שהולך במדבר, ופתאום הוא רואה בית מרחוק, והוא אומר, בטח יש להם חומוס. ואז הוא מתקדם, בטח לא יתנו לי חומוס, בטח זה הוא מתחיל להתעצבן, הקמצנים האלה לא יתנו לי כלום,
לא מכיר
את הכל לעצמם וזה, ואז הוא מגיע, הוא דופק בדלת, פותחים לו, תחוף את החומוס שלך, לא צריך את החומוס שלך, וכל מיני כאלה. עכשיו, הדוב מורן הזה, זה בדיוק, תשימו לב, הבן אדם ימציא את הדיסקונקי, אוקיי? שימו לב עכשיו, הוא מתחיל לדמיין שנתניהו, לא יעשה בחירות, הוא משכנע את עצמו שנתניהו לא יעשה בחירות, הוא כבר נדלק, הוא מדבר על מאבק אלים, עוד שנייה, ואנחנו לא, ובסוף, לא ניתן למנובלים, ואנחנו לא נעשה, והוא נדלק, ואותו דבר, אשכרה, זה פסיכוזה, כדורים דחוף, ואין תרופה, ואין כדור. בבקשה.
אם הוא לא יהיה משוכנע שהוא מנצח בבחירות הקרובות, לא תהיינה בחירות, תפנימו. וזה נורא. אנחנו חייבים, יהיה חייבים להילחם גם נגד הדבר הזה, והמלחמה היא מאוד קשה. כי כשעומד מול פסיכופת, אין לו בעיה לדרוך על גופות, אין לו בעיה להפקיר אנשים, אין לו בעיה לפגוע בעם שלו, במדינה שלו, אין לו בעיה להרוס את מה שנבנה פה בלא 75 שנה, אלא 100, מעל 100 שנה של אנשים דגונים שהביאו אותנו לכאן, יצרו ציונות, יצרו ארץ נהדרת. אני אומר דבר מאוד קשה, כי אז מה כן? מה עושים? תראו, בחירות, אם לא תהיה בחירות, אנחנו נגיע למצב של מצב מאוד קשה, אבל אני לא אני מאמין שהעם הזה פשוט ייכנס לסוג של מאבק קשה מאוד, אולי אלים, שבו בסופו של דבר בחירות יתאפשרנה. אנחנו לא ניתן למנובלים להפך לדיקטטורה בלי שנאבק, ומאבק זה מאבק אמיתי, לא רק הפגנות כאלה, שביתות או סגירת המשק.
לא, סבלנות שלי לא עומדת בזה. אם הייתי, אם זה היה הפוך, היית מצית פה את האולפן.
נתתי לבן אדם להידלק. אנחנו כבר עדיין אלימות. אנחנו לא נתתי לבן אדם. טוב, סינק אחרון קצר.
איפה הביא את הנושא של האלימות?
סינק אחרון קצר.
יכול להיות אלימות פה אצלנו?
כי בקמפיין, עכשיו גם אברמוביץ' יושב באולפן של עודד בן, איך קוראים לו?
בנעמי.
בנעמי.
אתה באמת בצרה אם אתה כבר את השם שלו.
לא, כי כשקפץ לי העודד מנשה. ותקשיבו, גם הוא מדבר אותו דבר. תקשיבו, אנשים האלה חולים, חולים. תן לי אברמוביץ' רגע.
כשמדברים על בחירות, יותר ויותר ישראלים שואלים את עצמם.
יותר ויותר.
האם הבחירות תהיינה תקינות? והאם הממשלה הזו תכבד את תוצאות הבחירות?
כן.
כי ממשלה שלא מכבדת את בגץ, ולא את היועצת המשפטית לממשלה,
כן.
ולא את צהל והרמטכ"ל,
לא את צהל
מי
והרמטכ"ל.
לידינו יתקע שהיא תכבד את תוצאות הבחירות?
מי? מי מספיק? אתה יכול... אמנון, תודה. אמנון, תודה. תודה, אמנון, תודה. תודה. אני אגיד לך משהו, יחסית מה? לאשתו הוא נורמלי. ראיתי את אשתו שם מתנחלים, יחסית למה שקורה בבית, הוא הנורמלי שם.
אז על גיטית אני אגיד, יחסית לבעלה היא נורמלית.
זה בטוח.
נכון.
זה בטוח.
הכל יחסי.
בזה אין שאלה.
לגבי גרושותיי לא התבטא כרגע. תשמע, אני באמת לא יודע במזכים. דוב מורן, קודם כל אני לא שותף לזה שלא יהיו בחירות. אם כי נתניהו מסוגל להאריך את המלחמה כדי לדחות את הבחירות, מסוגל. אני כן חושב שאמנון צודק, אתם הרי אין לכם בעיה, אתם לא מכירים באף אחד, לא בנשיא העליון, לא ביומשית, כעת הרמטכ"לים אתם תוכנים זה אחרי זה, כל הפרות הקדושות נשחטו, הבא בתור יהיה סולברג, ברגע שיקבל החלטה אחת לא טובה ישר, הוא כבר הפך ליקיר השמאל, המתנחל הדתי הימני הזה, אז לכן אני שמח ששמעת את הדברים, אבל לגבי מה שאמרת על ההפגנה, 400 אלף איש, אני הערכתי את זה יותר כחצי מיליון, השתתפו בה, אני עוד אכתוב על זה, אני חוויתי שם באמת חוויה עמוקה מאוד, ואם התיאוריה שלכם, שההפגנות עוזרות לחמאס, זאת אומרת, מבצרות אותו, מגדילות העקשנות, הסרבנות שלו הייתה נכונה, הוא לא היה מודיע למחרת ההפגנה את התשובה כן, ולמחרת ההפגנה הוא הודיע את התשובה כן, למרות שעזרנו לו להגיד לא, בתזה המטופשת הזאת. אבל שמעתי לך כבר אתמול, מספיק לשמוע, באמת מספיק לשמוע את אלי שרבי מסביר, שבכל פעם שנודע להם שיש הפגנות ומחאה, זה היה כמו 10 ארוחות, כדי לסיים את הוויכוח. אבל אני אשמיע לך דברים טיפה פחות רלוונטיים, מדוב מורן, סוגריים, מכיר טוב את האיש, הרעיון הראשון שלו, אחרי מכירת הדיסק און קי, החברה, מחר את כל החברה, איך קראו לחברה שלו של הדיסק און קי? כתבתי על זה. אין, לא, אני... תכף יכתבו לי, והכניס אגב למדינת ישראל מיליארדים, בניגוד לך שאתה מוציא ממנה מיליארדים.
לא, מכניס מספיק כסף, הכל טוב, הכל בסדר.
אתה לא, אני מדבר על הקואליציה, לא על זה שלך. אז אני אשמיע לך כמה דברים יותר מבדחים. קודם כל, בוא תשמע את עצמך, M-Systems, תודה, בדיוק, מחר את M-Systems. למי הוא מחר את M-Systems? לא חשוב. אני שואל את צער.
לאחים נקש. תגיד, אני יודע למי הוא מחר?
אני מכיר.
מאיפה אני יודע למי הוא מחר?
לסנדיסק, הכל כתוב ב... אני מכיר טוב את האחים נקש, אגב הוא חמוד, רפי נקש. תקשיב, אתה, הרי שמעת לי אתמול, ינון, את הנבואה שלך בהקשר לנק, שאני... יאנסו אותנו ויארגו אותנו, ואתה יודע מה קרה? יוסף עלה כמובן על כל התוכנית, בכל התוכנית ההיא לא נמרה מילה חמאס, דיברנו בכלל על איגי ועל הפרוגרס בצהל.
נכון.
ואתה יודע מה עוד קרה? אתה כבר היינו בסרט הזה, כבר השמעת לי את זה, כבר השמעתי לך את כל הדיון, וגם אמרתי לך
זה היה על משהו אחר.
בוודאות על זה, בדוק. מצאנו את השידור הקודם. אז לכן אני בכלל לא מתכוון לחזור על זה. לעומת זאת, אני כן אחזור, אתמול השמעתי לך קטע אחד מהדיון ההוא עם חיים רמון, ואם אני אשמיע לך קטע שני, שקראתי לו, אבל בשביל זה אתה לא צריך פעולה קרקעית, בבקשה.
אני חושב שיש פה הזדמנות באמת להוריד את חמאס על הברכיים הפעם, בגלל שיש לנו הגנה מאוד טובה ויכולת לפגוע יותר טוב מצוק איתן, למרות שהרגנו להם הרבה יותר.
הורדנו אותם יותר על הברכיים, זה לך מספרים.
לא נכון, כי חטפנו הרבה יותר.
לא נכון, לא חטפנו הרבה יותר. לא חטפנו יותר, יש יותר נפילות עכשיו מאשר בצוק איתן.
לא, הרוגים.
כי לא הייתה פעולה קרקעית, ויש עשרה הרוגים כבר.
בסדר, ופה אתה לא צריך פעולה קרקעית. פה זה כמו במעבדה, אתה תוקף אותה.
ממש, מפעם לפעם זה הרבה יותר קטלני והרבה יותר מסוכן. יש פה הכל באינסרט הקטן הזה. פה זה כמו במעבדה, אתה תוקף אותם, אתה לא צריך פעולה קרקעית, כי בסוף בתכלס, כשדיברנו על חמאס, אז אינון היה שותף להחלה, ואני כל החיים, טענתי שצריך להרוג אותם. עכשיו תשמע, היום לפני שנתיים, זה דבר שעוד לא השמעתי, היום לפני שנתיים, תראו מה אני כותב, העובדה שראש ממשלת ישראל לא מאפשר לראשי זרועות הביטחון, זה המחאה בעיצומה, אבל זה לפני השבעה באוקטובר. אוקיי, אנחנו מדברים על אוגוסט 23. העובדה שראש ממשלת ישראל לא מאפשר לראשי זרועות הביטחון להדכן את הקבינט המדיני-ביטחוני ואת הציבור במצבם של צהל וזרועות הביטחון, היא בלתי נתפסת. אין סממן בולט יותר לדיקטטורה מהשערוריה הזו. לא רק שהם מפרקים את הצבא, את החברה ואת הכלכלה, הם גם מנסים למנוע מאיתנו לדעת את זה. המונח זכות הציבור לדעת מיוחס בדרך כלל לתפקידה של התקשורת. במקרה של הביטחון הלאומי, זו אינה רק זכותו של הציבור לדעת, זו חובתו. העובדה שנתניהו אוסר על בחירת צבא לדווח על מצבו של צבא העם העם, היא לבדה מוכיחה שהאיש הזה הרבה פחות קשיר לתפקידו מאשר צהל למשימותיו. אין מדינה שבה הייתה שערוריה כזו עוברת בכזו קלות. בין לבין, נתניהו מנסה לארגן לעצמו אליבי. הוא מורה לרמטכ"ל לשמור על לכידות צהל. בקרוב נתבשר שהוא הורה לשמש לזרוח בכל בוקר במזרח. במקביל הוא משתדל לא להשאיר רחב סטנוגרמות, לא לאפשר לאף אחד לנפק הזרות, להכין את עצמו לוועדת החקירה של ההיסטוריה, שבה פתח יגיד שוב שאף אחד לא תפס בדש מעילי. תוך כדי כל זה הוא ממשיך לשאת ולתת עם החרדים על חוק יסוד לימוד תורה, המיועד לבוא לאישור בכנסת במושב החורף. החוק הזה יעניק את עיריית החסד באורפו של צבא העם, הפטנט הישראלי הייחודי שאפשר לנו לחולל את הנס, שחוללו כאן אבותינו לפני 75 שנה. אין לתאר. ומה הכותרת של כל הטור?
No.
שקט זה רפש. אני מזכיר שוב, חודשיים לפני הטבח, אני כותב שנתניהו מסתיר מאיתנו את המצב של הצבא, לא רוצה לשמוע את האזהרות, מפרסם שהוא מורה לצהל לשמור על לכידות בשביל הפרוטוקולים, והוא יהיה חתום על הפיאסקו הזה לעולמי עד, ויצאתי צודק. וכדי לסיים בחיוך, בכל זאת יש לי מלא חיוכים היום, אז בוא תשמע, אתה יודע מה, לא בחיוך. בואו נשמע את אלי אלבג מדבר על ההתנהגות של זנב התולה יואב קיש. אתה מכיר את הסיפור שם? זה ליד הבית שלי.
שמה היה שם בדיוק?
יש שם, כל הזמן מגיעים לשם כמה אנשים, בודדים, ספורים, אנשים טובים, אנשים מבוגרים, מקריאים שם את שמות החטופים, המשטרה מגרשת אותם, מחרימה. עכשיו היה אירוע בגלל המחאה, וזה סיגל מנצורי, ששתי בנותיה נרצחו, בא לקריא שם את שמות החטופים, והם כל הזמן, משפחת קיש וקיש, משמיעים להם השקולה, מוזיקה בקולי קולות, כדי שזה לא יוודא. אתה שיתפת סרטון שלו, שכולו מבושל, אני אומר לך, זה בוודאות פייק, ריפורטר כבר הוכיח את זה, לא צועקים...
פייק ריפורטר, הם בעצמם פייק, הסרטון לא מבושל.
מבושל לגמרי.
זה דברים שנאמרו שם.
לא נאמרו, ובטח לא בסרטון הזה, רואים, פשוט יש את הסרטון המקורי.
תראה, העליתי את המקורי. העליתי את המקורי.
במקורי אין את זה. לא משנה, אני לא...
ודאי שיש.
לא, אין את זה, אבל לא משנה. בוויכוח הזה יישאר פתוח. אלי אלבג מדבר על זה שהפריעו לסיגל מנצורי להקריא את השמות של הבנות שלה, וזה מה שהוא אמר, קראתי לזה חתיכת דביל.
היא חתיכת דביל. לפעמים אתה צריך להבין מי מולך ומי בא ועל מה הכאב שלו. אתה שר חינוך, שר בושה, חרפת המין האנושית, חלאת המין האנושית. חלאת המין האנושית אתה. תתבייש לך. אתה משמיע מוזיקה לאימא ששקלה את שני הבנות שלה. חרה עליך.
אני אסתגל מהסיומת, ולסיום באמת, תשמע, אתה אפילו אתה תצחק מזה. מה מירי רגב אומרת על קטר גייט? מותר ליונתן אוריך כגורם פרטי לעבוד עם מישהו רוצה, הוא יועץ, קטר היא חלק מהלקוחות שלו. זה ציוץ טרי מה-18 באוגוסט. מה היא אמרה בספטמבר 2015 כשהתברר שאחמד טיבי הביא תרומות מקטר לבנייה של אצטדיון דוחה בסכנין? שרת התרבות והספורט מנסה לקדם חקיקה לפי המועדון שיקבל כספים ממדינה תומכת טרור, לא יזכה לתמיכה מהמדינה במקביל. רגב, הכסף הזה נועד להלבין את העיסוק בטרור. זאת אומרת, אצטדיון כדורגל, כסף צבוע לאצטדיון כדורגל, אסור. אבל שהיועץ הכי בכיר והכי קרוב לראש ממשלת ישראל בזמן מלחמה, שמלחמה שפרצה עם הארגון טרור שקטר ממנה, זה מותר.
טוב, בוא נגיד ככה, א', לדעתי זה לא בסדר עם קטר בתוך לשכת ראש הממשלה.
די.
כן.
אני לא צוחק.
גם אני לא.
פעם ראשונה שאני שומע אותך אומר את זה.
לא, אני חושב שזה לא בסדר, אני חושב שאוריך לא היה שם באירוע הזה, הוא היה במונדיאל כשנתניהו היה באופוזיציה, ככל שפלשטיין היה בתוך האירוע הזה, זה לא בסדר. אני אומר את זה,
אז אני אומר לך שאוריך היה,
למרות שחוקית זה מותר. אגב, רונן צור אתמול, אוריך ניסה להבין ממנו אם הוא חתם על הסכמי ניגוד העניינים כשהוא היה יועץ, הוא לא ענה. הוא לא ענה, רונן צור לא ענה, כן? הוא מאשים...
מה הקשר עכשיו להסכם ניגוד עניינים?
לא, כי בסוף יש לך לקוחות, עכשיו זה לא מדינת טרור, לכאורה מותר, לכאורה מותר.
מה זה לא מדינת טרור?
לכאורה מותר.
זה מדינת תומכת טרור.
אין פה עבירה על החוק.
קודם כל, לגבי החוק, אני כל פעם כל הזמן אומר לך, אני לא יודע.
יפה, לא, עשיתם בלגן, בגידה, עניינים.
הבעיה זה לא, כרגע לא החוק.
בוא, אני ראיתי את ה-SMS'ים, את הוואטסאפים שפרסמו בידיעות אחרונות, אין פה אירוע, אין סיפור.
סיפור ענק.
אין סיפור, אין סיפור. אין סיפור בקטר גייט, אבל ככל שהם חדרו בדרך עקיפה, לעקיפה, דרך הפוטליקה הוא איך שקוראים לו, דרך פרספשן, דרך הזה, הגיעו לפלשטיין, לא בסדר. אוריך בכלל לא באירוע הזה, בגלל זה השופט מזרחי גם זרק את המשטרה מכל המדרגות והפרקליטות. עוד 4 דקות מתחיל הדיון אצל מיכליס. מיכליס הוא קפלניסט, שגם אשתה של הבת שלו היא גם קפלניסטית, הבת שלו מחקה את הפייסבוק שלה, היא יודעת למה, ואנחנו רואים שכל ההחלטות שלו במה הם נגועות, אבל בסדר, בוא נעמיד פנים, כאילו אנחנו, כאילו זה, אגב, הבנתי שגם אשתו של, איך קוראים לשחקן הזה שיש לו פודקאסט, שמנחה במחאות שלכם, יוסי מרשק, גם אחותו היא שופטת שם במחוזי בלוד, אחות של מרשק, ההוא מהתרללת, וגם אחותו של יאיה פינק, גם היא שופטת, אני חושב בשלום. של מרשק זה במחוזי, של יאיה פינק, אני חושב זה בשלום, שתבינו אותה, מי הן שופטותיך ישראל, כן? זה אני אומר במאמר מוסגר. בסדר? יפה. דבר שני, אלי אלבג. אלי אלבג, אני מציע שיקח מדרון אחורי. היה אירוע, נתוודענו אליו, ישב באולפנים, הבת חזרה ברוך השם, שיתפל בבת שלו, שאסף... יש אנשים שפגשנו אותם, שבאמת היו אנשים מרשימים, שהוכיחו לנו כמה אדם יכול להיות גבוה. ויש אנשים שפגשנו אותם, ראינו שהם, כמה אדם גם יכול להיות נמוך. שישחרר אותנו. תודה. לגבי מספר המפגינים, בן, אני שאלתי את המשטרה כמה המפגינים היו. היו בין 80 ל-100 אלף, אוקיי? זו הערכת המשטרה. אתה ספרת 500, אני מבין, אתה קצת מומחה בתחום הזה, אתה והרחפן של ערוץ 13, אני מבין את האירוע, היו בין 80-100 אלף, זה יפה, הייתה לכם תחושה יפה, אחרי הרבה ימים של הפגנות מאוד מאוד קטנות, יפה, זה יפה, השמאל יודע, תראה, השמאל יודע להביא, לעשות הפגנות, הוא מביא מפגנים, הבעיה העיקרית בשמאל, שהוא לא יודע להביא את האנשים לקלפיות, בקלפיות הימין מנצח, הוא יודע לעשות את ההפגנה ביום של הבחירות, זו ההפגנה שבה, בדרך כלל הימין מנצח, אבל בהפגנות כל הכבוד לכם, אתם מאוד מאוד טובים. ועכשיו לסיום, אני רוצה רק היות שאתה מכניס אותנו לתורים שלך, בוא אני אקרא לך, בוא אני אקרא לך, יום אחרי הגירוש, מה אתה כותב? שימו לב, כן פספית, שנה ותשעה חודשים חלפו מאז אמר אריאל שרון בפומבי בפעם הראשונה את המילה התנתקות, ועד השלמת הביצוע כמעט שנתיים של הריון מסוכן, טראומטי מתוח, קורע רצוף, אביתות ואיסורים שהגיעו לסיים בלידה טבעית מהירה וחלקה קלה להפתי. ישראל מתגלצת אל מחוץ לעזה בתחושת הקלה, נולדת מחדש, מביטה אחורה בזעם, תורקת את השער ומשחררת הנחת רווחה. מרגע שלמד על התוכנית נשבע צהל שטראומת לבנון לא תחזור על עצמם. לא תהיה מנוסה, לא תהיה יציאה חפוזה תחת אש. הצבא יצא זקוף בראש מורם, בגלוי ולאור היום. צריך לקוות שכך יהיה גם היום. הפלסטינים נותרו במעבה היער, בלב המאפליה האנרכית שלהם. הטקס הישראלי, כמו המהלך כולו, התקיים במעמד צד אחד. הפלסטינים נוכחים נפקדים, ריחפו מעליו ברוחם. תכף ירחפו מעל ההריסות, ירקדו על מה שנותר מהגגות, יחללו את בתי הכנסת, יחלקו שלל והתקוטטו על אוצרות. אלא שהפעם, בניגוד לתמיד, ישראל מפסיקה להתחשב במה יגידו הערבים או מה יעשו, ומתרכזת בה בעצמה במה שטוב לה. מהיום בבוקר, עזה, יוק. מיליון ורבע פלסטינים נותרים בה לגורלם. כן פילדלפי, לא פילדלפי, זה כבר לא מעניין. ישראל מתברגת בצער, מבינה, מתבגרת בצער, מבינה שלא תוכל לשלוט לנצח בתחולת מחסני הנשק של שכניה. בתוך קצת יותר מחמש שנים השלימה ישראל את קביעתם הסופית של שני גבולותיה, הצפוני לאורך הלבנון והדרומי לאורך הרצועה. שני המהלכים בוצעו חד צדדית אך בהסכמה בינלאומית ובאישור האום. קווי הגבול החדשים מוכרים בכל העולם, מה שאומר להפוך את הקו החדש של עזה ליעיל, מה שאמור להפוך את הקו החדש של עזה ליעיל, ומה שהופך את הקו הכחול של לבנון לחזה. הלגיטימציה הבינלאומית הגורפת, בהכרה הגלובל, ההכרה הגלובלית, המטריה האווירית של אומות העולם, הידיעה שמעכשיו, בהיעדר כיבוש, ישוחקו ויאכפו כאן הכללים הנהוגים בעולם הנאור. אתמול בערב, כשעם ישראל ראה בטלוויזיה את היציאה מעזה, בילה אריאל שרון עם ראשי סניפים בליכוד, סוג של צדק פואטי. שרון הוכיח שוב שכשמדובר במהלך מהסוג הזה, רק הוא יכול, כמו בפינוי ימית, כמו בוואי פלנטיישן, כמו בהעברת חברון, שים לב, אתה נותן את הקרדיט לחברון לשרון, מעניין, כמו בהענקת נמל ימי לפלסטינים, כמו בהענקת 50 מיליון קוב מים בשנה לירדנים, עוד הישג של שרון. אפשר להגיד כבר עכשיו בכנות שזו לא תהיה ההתנתקות האחרונה, כמו שניסח את זה שלשום אחד ממקורבי שרון, את המנגינה הזו אי אפשר יהיה להפסיק. נותר רק קו גבול אחד לעצב, לפחות לתקופת ביניים, הוא הקו ביהודה ושומרון. מה יש לנו פה? הנגבי?
לא, אתה לא משיך, כבר נרדמתי.
אוקיי.
כמה תורים שלי אפשר לשמוע בתוכנית אחת?
אתה מבין מה אני אומר? יש המשך. יש מה שאתה כותב אחרי שנה וחצי, כן.
שמה אחרי שנה וחצי? תגיד, אתם רוצים שאני יודע בקולי שתמכתי בהתנתקות ונגמור עם זה?
לא, אבל יש פה דברים נפלאים שאתה כותב.
מה נפלא?
עלה, איך זה נותן לנו ביטחון, איך כן פילדלפי, לא פילדלפי, איך יש לנו את כל אומות העולם, איך אנחנו עכשיו התחזקנו, ואיך כי הדבר הזה זה פשוט נפלא, ואיך שרון עשה את הסכם וואי, את הסכם וואי, ואת חברון, וכמה הוא כל יכול, כמה הוא נפלא. מה אתה כותב אחרי שנה וחצי? מי שנכווה ברותחין, כן? לא, הכותרת היא שידור חוזר. בן כספי טוען כי באשמת הנסיגה החד צדדית ברצועה, הפכנו לניצודים במקום אנשי החמאס. מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים. אהוד אולמרט כבר היה בסרט הזה וגורש ממנו במקלות. הנה זה קורה לו שוב, מתקפת קסמים על עיר ישראלית. עשרות אזרחים פצועים, חמאס משתמש בישראל כסק חבטות לפתרון בעיות פנימיות, ושוב אותם קולות, אותם מראות, הצבא, הציבור והתקשורת, מדהירים אותנו פנימה, אבל הוא נאחז, אותו פנימה, אבל הוא נאחז בקרנות הקבינט ומסרב, ולשם שינוי צודק, אין שום סיבה לפלוש לעזה עכשיו. כן, אתה כותב, אין שום סיבה לפלוש לעזה עכשיו, בעיצומה של מלחמת אזרחים פלסטינית, הנרקמת לנגד עינינו. אתה כותב, כאילו, אתה יודע, ועוד אתה כותב, החזון של משטר כנופיות, כאוס ואיסלאם קיצוני בשערי אשקלון, קורם אור וגידים לנגד עינינו. זהו כישלונה קולוסלי, הגרנדיוזי, המעדד של ההתנתקות. לפני שנה וחצי קודם כתבת כמה היא נפלאה, כן? אפשר היה לצאת מעזה בהסכם, לתת לאבו מאזן ודחלן את הנסיגה טיפין טיפין, להפוך אותם לגיבורי הרחוב הפלסטיני, ולחזק את המערכת הפלסטינית. אם זה רק היה קורה, הניצודים עכשיו היו החמאסניקים, זה לא קרה באשמת כולנו, ועכשיו אנחנו משלמים את המחיר. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, בן, אתה תמיד אומר גם וגם. גם וגם, אז אתה מקריא את הדברים של גם אחד, ואני מקריא את הדברים של גם שני.
לא נכון. קודם כל, הרבה פעמים אני אומר גם וגם, כי המצב, גם בעיקר שאין לי עמדה ספציפית, כי המצב מאוד מורכב פה באזורנו, אבל אני אעשה את זה פשוט. תמכתי בעצם ברעיון היציאה מעזה, כי הוא נכון, גם היום אני חושב שהוא נכון. חשבתי שהדרך שבה הוא עשה את זה הייתה נוראית, הוא היה צריך לעשות את זה במסע ומתן, יישוב יישוב, אמרתי לך את זה פה 1,000 פעמים. אתה מקריא פה משהו אחרי שנה וחצי, זאת אומרת 2005, ב-2006 וחצי, בואכה 2007. מ-2008-2009, כשחמאס עלה לשלטון, אני עקבי. אני הפכפך בהרבה דברים, שיניתי דעות בפוליטיקה, במדיניות. בדבר אחד, לא שיניתי את הדעה, אף פעם. החל מ-2008-2009, קריאה לסגור, בגלל שחמאס עלה לשלטון. וכן, ההתנתקות נכשלה, בגלל הקונספט שבה היא בוצעה. אגב, אתה יודע מה? באשמתי, אוקיי? אבל חמאס עלה לשלטון, עכשיו ההתנתקות שיפרה את הביטחון שלנו במספרים ברורים. אני אקריא לך פעם כמה הרוגים היו בשנה לפני וכמה הרוגים היו בשנה אחרי. הטבח קרה כי במקום שרון שהיה עושה חומת מגן אם היה נשאר בחיים, גם בעזה, כי הוא עשה ביהודה ושומרון, עלה נתניהו שהחליט לתת לחמאס לגדול ולהתעצם. וברגע שהוא נותן לחמאס לגדול ולהתעצם, וכבר הקראתי לך 1,000 פעמים מה אני כתבתי על זה, בסוף קיבלנו זה, אבל דיברת על שופטים. תגיד, מה, עכשיו אתה תתחיל לבדוק את כל השופטים?
כל האחים והאחיות.
תשמע, אתם 40 שנה בשלטון, העליון היום מאוזן בין שמרנים לבין לא שמרנים, בין ליברלים לשמרנים, מלא דתיים, מלא מתנחלים, והשיטה הזו שכל פעם ששופט קובע משהו בעדכם הוא אחלה שופט, וכששופט קובע משהו נגדכם אז הוא קפלניסט, היא שיטה של מכונת רעל. אני אמרתי לך, אני יש לי הרבה ביקורות על פסקי דין, על שופטים, כולל על מזרחי הזה, אבל אני מקבל את כל הפסיקות. אלה כללי המשחק, ולפי הכללים האלה אנחנו נפעל. לגבי רונן צור ולגבי קטר, בניגוד, קודם כל זה יפה שאתה אומר שזה לא בסדר, כנראה גם אתה רואה את הדיווחים של פלדשטיין הולך להיות עד מדינה, ואתה אומר, אולי אני לא צריך להגן על זה עד הסוף, יכול יפה.
לא, אמרתי את זה גם בעבר. אם אני לא טועה, אני לא זוכר.
עכשיו שלחו לי את ההתכתבות בין אוריך לרונן צור, ורונן צור כותב לו, אני הייתי יועץ לראשי המדינה בתפקידים הרגישים ביותר, מעולם לא עליתי בדעתי לעבוד עבור מדינה אחרת. לא בת ברית, ובטח לא כזו שחימשה אויב רצחני מסוכן. אני מכיר אותך מצוין, יונתן, ואתה מבין היטב את ההבדל בין חברה ישראלית למדינה תומכת טרור. אולי אצלכם בלשכה, ישראלים היו אויב.
קיצור, לא חתם ניגוד עניינים, פה הסכם ניגוד עניינים.
אז תתבע אותו, הדיון הוא לא על הסכם ניגוד עניינים, הדיון הוא על זה שיועצים בתוך האקווריום בזמן מלחמה.
אוריך לא עשה את זה.
עשה את זה בוודאות, בוודאות מוחלטת, ובפרסום שהיה בכאן, ולדעתי הם עוד לא טבעו עליו, אני אקריא לך את הפרסום שהיה בכאן לפני יומיים או שלושה. קטר העבירה מדי חודש 10,000 שקלים בחודש ליועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, וליועץ לשעבר בקמפיין הליכוד ישראל עין אורן. דוחה העבירה לפרספשן $45,000 בחודש במשך כשנתיים, והם הופרשו $18,000 ישירות לאוריך. בסך הכל לפי הדיווח, קטר העבירה במשך שנתיים וחצי 10 מיליון וכולי. עכשיו, תקשיב, עכשיו, הפרויקט של איינורן ואוריך שנחשף בארץ, עסק בהלבנת שמה של קטר לקראת המונדיאל שנערך בשטחה ב-2022. התשלום על הקמפיין נמשך גם בימי המלחמה, הוא עבר לפרספשן דרך שתי חברות, ישראלית וזרה, בחקירתו טען איינורן וכולי. אם היועץ של יאיר לפיד, כשהיה ראש ממשלה, הוא כתב את זה אתמול. ניב דימור היה מתברר במהלך מלחמה, כשקטר יהיה מדינת אחים מוסלמים, תקרא מה יאיר נתניהו כותב עליה, תקרא מה ביבי כותב עליה, תקרא מה כולם מהצד שלך כותבים עליה, ומתברר שהם מקבלים ריטיינר בזמן מלחמה, בתוך האקווריום, כשהם עושים גם מבצעי השפעה.
מתי היה המונדיאל? מתי היה המונדיאל?
2022, no. הרגע הקראתי את
no.
זה.
נו, אז מה הבעיה?
אתה לא הקשבת למה
שקראתי. אז מה הבעיה? נתניהו היה באופוזיציה ב-2022. אז מה הבעיה?
אם היית מקשיב, היית שומע שהתשלומים נמשכו, גם המלחמה.
התשלום נמשך.
כן.
אם שילמו לו, ברור. אז הוא יגיד במה שמגיע לו.
ינון מגל.
על המונדיאל.
תתייעץ.
על המונדיאל.
תתייעץ עם כל אחד שיפעיל פעם סוכנים, או במוסד, או בשבק, יגידו לך, יש פה גיוס. ברגע שאתה, הרי אתה לא מאמין לעצמך. ברגע שאתה
טוב.
יושב בתוך, תקשיב, תתרכז שנייה, סתכל עליי, לא, לא, לא לפינה, עליי.
כן.
מלחמה. עכשיו, לא כמו עכשיו שאנחנו בעיקר מדברים. מלחמה,
כן,
מלחמה.
כן.
וצהל, והרוגים, ופצועים.
כן.
וכל זה,
כן.
על הארגון שקטרי המזוהה איתו, מממנת איתו.
כן.
והיועץ של נתניהו מקבל בזמן המלחמה כסף מקטר.
על המונדיאל שהוא עשה לפני שנתיים.
מה זה קשור על מה? הוא על
נו, באמת, די, בן, די, 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 די.
לא, לא, די, לא, לא, די, לא, די, בן, די. די, נו,
נו,
חורים לזה.
די לחרת, אין לי טעים במוח, די.
אגב,
אין לי טעים במוח.
זה נכון.
אין לי.
כי אתה יודע איך קוראים לזה?
נו.
על הפיירול.
בסדר, נו.
הם היו לשכת ראש הממשלה, הרי אתה מה הייתם עושים אם זה היה אצל מישהו אחר?
אז עכשיו זה על המונדיאל, אז זה מה שיש לכם, אז זה מה שיש לכם, ששילמו להם, ששילמו לו, המשיכו לשלם לו על המונדיאל.
הם, לא, מה שיש לנו זה,
זה מה שיש.
מה שיש לנו זה, שהם היו על הפיירול, של קטר, המדינה שממנת את חמאס.
בסדר.
קטר, בסופו של דבר, את מי קטר, את מי קטר ממנה?
כן.
את חמאס?
כן.
את אוריך? את פלדשטיין? כן. ואת איינורן?
כן.
אלה העובדות.
מה עם כל החברים שלכם שעובדים עם קטר? מי יוסי כהן, ופולי מורדכי, ובנקל, וכל החבורה הזאת שמקבלת, אותה מדינה שאתה מדבר עליה, וקטר בזמן מלחמה, שבזמן מלחמה עושים עסקים עם קטר, ולדעתי גם גבי אשכנזי פורסם, שיש לו איזה פרויקט של סייבר, משהו עם, עם קטר וכל זה. איפה, כאילו, תגידו לי, מה אתם חושבים? שבאמת אין לנו טעים במוח? אתם חושבים שכשאני אומר שאין לי טעים במוח, אני באמת מתכוון לזה שאין לי טעים במוח? כי אם כן, אז אתם טועים. אתם טועים, זה הכל חרטה ברטה, אתם מחרטטים במוח. עכשיו מה שיש לכם, שהם שילמו לו בהמשך, על זה שהוא עשה את ה...
אתה אמרת את כל הדברים האלה עכשיו ברצינות?
לא, 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 צחקתי לגמרי, פשוט צחקתי לגמרי.
תגיד, אתה לא מבין, שאלת שאלה, אתה לא מבין, אתה לא מבין,
על מה דיברת לפני זה?
אני יודע על מה, אתה לא יודע.
יאללה, תזכרו בפרסמות.
רגע, רק שנייה, רק חצי משפט.
אני על הפיירול של הדיווחי תנועה.
חצי משפט. הלו, הלו, מגל.
אני אזכר על מה דיברת.
אני מנסה להיזכר עכשיו, לא, הוא לא איתך.
יש, אין איסור חוקי לעבוד עם קטר כאיש עסקים.
אוקיי.
אבל כשאתה נמצא כיועץ ראש ממשלה במלחמה, חשוף לכל החומר הסודי, וקטר היא הלעומתית זאת שמממנת, ולכן,
כן.
זה גיוס של סוכן בתוך האקווריום.
כן, הוא נתן להם את האינפורמציה?
אנחנו, הלוואי שהייתי יודע. הלוואי שהייתי, אבל אתה מבין שהבן אדם קיבל עשרות אלפי דולרים בחודש מקטר? אתה שואל אותי על אינפורמציה?
אני יודע שזה על פרויקט. אני יודע שזה על פרויקט שהוא עשה, שנתניהו היה באופוזיציה. עכשיו פתאום התברר על מה אנחנו מדברים. עכשיו אנחנו מדברים על המונדיאל.
הוא על הפיירול של קטר תוך כדי מלחמה. מה לא מובן בזה? אין לכם טעים בכל המוח הקולקטיבי.
אני מקווה מאוד שהשופט מיכליס יתגבר על לפוזיציה הקפלניסטית שלו, והפעם, בניגוד לפעמים הקודמות, לא יהפוך את ההחלטה של השופט
אני
מזרחי.
אני מציע שבמקום לדבר על שופטים,
וסוריך יוכל לחזור
תארך,
לקום מחצבתו.
תארך לחתימת הסכמת המדינה עם פלשטיין, אני מציע. ואני יודע שבסוף הרי אני מכיר אותך, אתה פה מייצג את העמדה באופן... אגב, לא דיברת עוד על הרייטינג שלך אתמול 6-7.
לא דיברתי עליו?
לא דיברת עליו.
זה מוזר מאוד.
זה צירוף מקרים.
אין שום מצב שהיה אתמול 6-7.
6-7, רגע ראיתי.
התוכנית מעולה, אני מציע לכם לראות אותה.
תסתכל, תבדוק אותי.
בוא נראה.
בוא נראה.
תן שנייה.
זה בדיוק הזמן לצאת לדיווחי
תנועה. זה פשוט מצחיק, שעכשיו כבר על מה מדובר, פתאום עכשיו אנחנו מדברים, שמה הקשר של אוריך, שהקטר המשיכו לשלם לו גם אחרי המונדיאל על הפרויקט, כן?
זה הגיוס. כל איש מוסד יגיד לכם שזה גיוס. בן, ברצינות, באמת, די להיות מגוחכים. פלשטיין, אני מבין שיש לו סיבה להפוך להיות מדינה. גם פלשטיין הוא בחור טוב. אני מאוד אהבתי את פלשטיין. הוא היה בחור, יש לו דמיון קצת פרוע. הוא אומר הרבה דברים. הוא אוהב לדבר. אני מניח שדיברת איתו גם. הוא אוהב לדבר, הוא מדבר. הוא אוהב איזה.
הוא שדיברתי איתו.
הוא בחור טוב, הוא קצת אבוד. לקח עורך דין מסוים שלקח אותו לכיוון מסוים. אני מקווה מאוד שהוא לא עושה לו נזק, אבל לא יצא מזה כלום. זכרת בפיתה, לא יהיה כלום. אוריך ילך הביתה, לא יהיו להשבו שום מגבלות, אין פה שום עבירה, זה חרטה, זה שטויות, זה לא מעניין. אתם תמשיכו לדבר כמו שעשיתם עם הצוללות, כמו שעשיתם עם הגז, בין על הגז, על הגז אתם עשיתם פה, אני לא יודע אם אתה באופן אישי, אבל הקמפיין שלכם היה כל כך מטורף, שפשוט הפכתם מדינה ש... שאריה דרי, אני זוכר, לא הסכים להעביר את סעיף 52 בכנסת. פחד. אריה דרי פחד. ונתניהו היה צריך לעשות את זה בעצמו. ואז אמרתם שכל הסעיף 52 על שיקולים ביטחוניים וגיאופוליטיים ומדיניים, זה הכל חרטה. שלי חיימוביץ' אמרה שמצרים לא צריכה את הגז שלנו בכלל. והיו כאלה שאמרו שצריך להשאיר את הגז באדמה, וזה הכל שוד הגז. לפני שבועיים נחתם הסכם, תקשיבו טוב, 120 מיליארד שקל של ייצוא גז למצרים. לא הייתה עוד עסקה כזאת לדעתי בהיסטוריה של מדינת ישראל. 120 מיליארד. זה, והם אמרו שמצרים לא צריכה את הגז, שזה פייק, שנתניהו עושה פייק, שהוא משתמש בסעיף 52 של, של, ש, ש, שצריך לעשות פה שיקולים ביטחוניים וגיאופוליטיים. הם אמרו שזה פייק. אין קשר בין מה שהם אומרים למציאות. אז אותו דבר עכשיו, תדעו לכם, אותו דבר, זה עם הסיפור הזה של קטר פייק. כמו שהיה עם הצוללות, שהם אמרו עם הבן דוד שלו, שהוא קנה מניות, ולהעלות את הזה, בטיסנקרופ, והלכו עם צוללות ברחובות, וכל השטויות, אותו דבר, כמו עם השוחד, אותו דבר עם השוחד, אין שוחד, אין שוחד, אותו דבר עם הגריסת מסמכים, אין גריסת מסמכים, אותו דבר עם קצין שנשחט בלשכת ראש הממשלה, אין קצין שנשחט, אותו דבר עם שינוי פרוטוקול, שינוי פרוטוקול לרעת נתניהו, הכל פייק, פייק, פייק מוחלט, אז קטר גייט, אותו דבר, שתדעו, זה פשוט שקר מוחלט, שקר מוחלט, תזכרו מה שאני אומר לכם, תזכרו, וזה חודשים שהם עושים, עוד מעט שנים, הכל שקר. עכשיו תגיד לי, אם אתה כל כך זה, למה לא קראת לבנט ולפיד לכבוש את רצועת עזה כשהם היו בשלטון? למה לא לחמת, כדי למה אמרת על המבצע של יאיר לפיד אחריו שחמאס מורתע? למה אמרת שזה מבצע, שיבחת את המדיניות של יאיר לפיד אחרי המבצע שהוא עשה בעזה, כשהוא פגע רק בג'יהאד האיסלאמי, דיברת כמה זה מבצע מוצלח, כמה המנהיגות של לפיד, איך הוא ניהל את זה מול הצבא, הוא פשוט זה, תשבוכות, אני יום אחד אקרא לך את זה, מה זה תשבוכות מדהימות, לא אמרת שצריך לפגוע בחמאס, לא אמרת שצריך למוטט את חמאס, לא אמרת, להפך, הם היו שנה וחצי בשלטון, למה לא עשו את זה? למה לא עשו את זה, למה? ודבר אחרון שאני רוצה, למה אין דבר אחרון? אין דבר אחרון, עכשיו אתה תדבר.
תקשיב, אני לא מצליח להבין למה אתה עושה את זה. הרי שמעתי לך כבר 50 פעם שאני אומר לבנט ולפיד שצריך לברוש את עזה, למה עכשיו? שמע,
בואו בן, זה לא...
בלי שנכנסנו על פי שיטת ליברמן חיים רמון ובן כספית הקטון וניקינו את עזה כמו שעשינו בחומת מגן תגרום לנו לאבד הרבה יותר חיילים שנצטרך לעשות את זה אדם הזה יהיה מרוח על ידיו של אתה יודע
מי
ושל כל
ממשיך
אני חשבתי כמוך אבל יכול להיות שאתה צודק אני לא יודע
אני אומר את זה בנובמבר 21, באמצע ממשלת בנט לפיד.
לא, אז למה אתה אומר אדם יהיה מרוח על הידיים של אותו
אני לא יודע התכוונתי או לבנט לפיד או לביבי, לא משנה על מה. אבל אני אמרתי...
התכוונת רק לביבי.
לא משנה, אבל אני אומר...
אבל למה בממשלת בנט לפיד הוא יהיה מרוח על הידיים של ביבי?
אני לא יודע, אבל אני אומר לבנט ולפיד בזמן אמת, בניגוד לשקר שהרגע שיקרת ועוד עליי, ועוד כשאני באולפן. פחות שאני בבית שקר עליי. אם יש דבר אחד שבו, אם יש עקביות בעולם, זה הנושא שעל הדעה שלי על עזה, ואתה לא תצליח לקעקע את זה.
שלח לי את ההקלטה הזאת.
בסדר.
תודה. תודה.
תודה, אני אפילו מבקש מיוסף שיעבה אותה ו...
כן, שלח, אני רוצה לשמוע. כי זה מוזר שאתה אומר שהמאדם אתה יודע על הידיים של מי יהיה.
אנחנו, בסדר, נפלח את זה. יש הרבה דברים מוזרים. אבל, שמע, כל פעם שאין לך טיעון, אתה הולך לגז.
ואף פעם אין לי טיעון, אגב.
לא, לא, לפעמים יש לך טיעונים.
לא, אין לי.
יש לך, אתה יודע, תורה, אני אתן לך עכשיו את הקרדיט של אדם שיש לו מדי פעם טיעונים. אז לאן אתה הולך? אתה הולך לגז. אני מזכיר לכם. אף אחד לא חושב ולא חשב שצריך להשאיר את הגז באדמה. הוויכוח שהיה קיים גם היום, ואני חושב היום, אני גם ראיתי כותרות על זה של אנשי מקצוע, שתוך 20 שנה אין לישראל גז. ואני חושב שצריך לייצא פחות ולשמור יותר. והוויכוח היה כמה אחוזים יקבלו הטייקונים, את שובה ושמובה, וכמה יקבל משלם המיסים. וקרן העושר שהבטחתם שתתמלא בטריליונים, התמלא בהרבה פחות. על זה יש ויכוח. אתה מנסה להפוך את זה לזה שבין כספית והפרוגרסיבים לא רצו את הגז. ותשמע, זה יותר גרוע אפילו מלהגיד שלא רציתי להיכנס לעזה. אבל מה רע? לא, אני בדיוק התחלתי לענות לו. טוב. אבל אני אחר...
לא, תן לו עוד דקה, סער, הוא איתי, הוא איתי, תן לו עוד דקה, זה בסדר.
מה איתי?
אתה איתי, כאילו, אני נותן לך פרוטקציה פה, שייתן לך עוד דקה.
הוא איתי, זה גדול. לא, סער, אם חשוב לך צבע, יש לי משהו להגיד אחרי זה. צא. אהבתי את ההוא איתי. זה מזכיר לי את הימים שהיינו ילדים, היו אומרים, תכניס אותי לבלומפילד.
ברור.
אז ככה, אז דיברנו על הגז, בכל פעם שאין טיעונים מגיעים לגז, או לדוב מורן, או השד יודע למי, אבל אני רוצה לחזור לקטרגייט. כי זה שאתה מנסה להציג את זה, כי שילמו להם על המונדיאל ב-22, להלן העובדות. קודם כל, אלי פלדשטיין עובד בלשכת ראש הממשלה, בכיסוי כאילו דרך לשכת מנכ״ל, למרות שלא עבר ונכשל בתחקיר ביטחוני, רק על זה צריך ללכת לפטר את כולם מנתניהו למטה, זה קודש הקודשים, זה תוך כדי מלחמה. אבל אלי פלדשטיין יחד עם יונתן אוריך עושים מבצע השפעה לטובת קטר נגד מצרים תוך כדי המלחמה, כל זה התפרסם, אנחנו מקבלים מפלדשטיין את ההודעות האלה נגד מצרים, אנחנו חושבים שזה מנתניהו, כשזה בסוף מקטר, תוך כדי מלחמה, בוואטסאפים, אוריך מתקשר לזה גם, ואיינורן, שמרוב שאין פרשה, הוא לא חוזר ארצה, הבן אדם כבר נהיה סרבי, תוך כדי מלחמה, המבצע ההשפעה הזה קורה, וגם אם לא היה קורה, עצם העובדה, שמדינה זרה, שמוגדרת במקרה הטוב כתומכת טרור, שמממנת, בונה את חמאס, מגנה על חמאס, מייצגת את חמאס, מערכת את כל ראשי חמאס, משלמת משכורת ליועצים בכירים של ראש הממשלה בתוך האקווריום, תוך כדי מלחמה, זה רעידת אדמה 200 בסולם ריכטר.
בוא נראה איך זה ייגמר, בסדר?
בוא נראה איך זה ייגמר.
כמו הצוללות, זה ייגמר כמו הצוללות.
עכשיו לגבי...
זה ייגמר כמו הצוללות? הצוללות זה פרשת... איזה פרשה ביטחונית יותר חמורה לביטחון המדינה? הצוללות או קטרגייט?
אתם כל פעם מצליחים לנפק אחת שתהיה עוד יותר חמורה.
אז מה יותר חמורה?
אני רק מזכיר לכבודו, שבצוללות, כשהיועץ החליט שנתניהו לא מעורב, אני הרכנתי את ראשי וקיבלתי את זה, אבל ועדת חקירה ממלכתית בראשותו של הנשיא גרוניס כבר שלחה לו מכתב התראה, ובו היא קבעה שהוא חשוב, שהוא פעל בניגוד, גרם נזק, אני מצטט.
כן, כן, נראה איך זה ייגמר גם.
ולכן בכל פעם שמשהו נסגר, אתה מתפאר, אבל כשמוגשים כתבי אישום...
איזה כתבי אישום?
שלושה סעיפי אישום.
כבר זרקו את השוחד מהכל המדרגות.
לא, 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 את השוחד.
אין שוחד, הם אמרו להם. אין שוחד, תרדו מזה, הם אמרו להם.
הם לא אמרו את זה, וזה נדע רק בסוף. הרגע אמרת, נראה איך זה ייגמר?
כן.
אז נראה איך זה ייגמר.
אבל אנחנו ראינו בינתיים שהשופטים אמרו.
את כל המערכת.
לא איך נראה.
את כל המערכת. נשמעת את
זה. אמרו, אין שוחד. אין שוחד.
עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
One, two. כן, אוקיי, בוקר טוב, תודה לכם שאתם איתנו, אנחנו איתכם, אתם איתנו, כולם ביחד. חיבוקים, אהבה, אהבה. בן הגיע לפה לאולפן, פשוט יש לנו ישיבה היום אחרי התוכנית, אז הוא הועיל בטובו להגיע מהוד השרון לרמת השרון. מההוד לרמה. אוקיי, כן, גבירותיי ורבותיי, נפתח בפרק תהילים, כן, בן כספית, בבקשה, אל מלא רחמים, כן.
זה לא מתהילים.
לא.
אולי אני אגיד עליך קדיש ונגמור עם זה.
לא, חס וחלילה.
חלילה וסר וחס.
אנחנו לא יודעים מי יגיד על מי קדיש, אבל אתה יודע.
לא, אנחנו לא אמורים, יש לך ילדים.
נכון, לא, מי יהיה כאילו כשיגידו קדיש.
אנחנו יודעים.
אנחנו לא יודעים.
אני לא אשאיר עין אחת
עם אישה. מה זה הרעש הזה, אני שומע פה דיבורים. אה, בן, זה הטלפון שלך.
בן. חושב?
כן. בן, כמה אתה? מה זה?
שנייה.
זה התנהלות של זקנים.
לא, זה לא רק של זקנים.
מה אתה שומע שם?
לא יודע, זה הקלטה שהייתה לנו.
זה ניסי משאל.
לא חושב.
לא?
זה לא ממני כבר. אני באפס ווליום. אה, אולי זה המחשב הגדול. טוב, אני גם מחשב פה. באתי עם לפטופ.
תשמע, בן, נזכרתי, אתה זוכר מקודם אמרתי לך, אני לא זוכר, רציתי להגיד משהו ושכחתי.
נו, תזכר.
נזכרתי מה זה היה.
מה?
נזכרתי מה זה היה.
מה זה היה?
זה היה שאתה דיברת ששרון היה עושה חומת מגן במקום נתניהו. ועל זה יש לי רק שלוש דברים להגיד.
שלושה.
שלושה דברים להגיד. חא, חא, חא. שרון היה עושה חומת מגן. כששרון יכל לעשות חומת מגן, כשהוא עשה חומת מגן ביהודה ושומרון, במקום לעשות חומת מגן בעזה, הוא ברח. זה האירוע. כל הטרלול שנכנסנו אליו, כל הטרלול שנכנסנו אליו, כל השבעה באוקטובר, זה בגלל ששרון לא רצה לעשות חומת מגן ברצועת עזה. ובמקום לעשות חומת מגן ברצועת עזה, במקביל ליהודה ושומרון, הוא ברח, הוא ברח, כן משפט, לא משפט, כן פלילי, לא פלילי, כן גלעד שרון, לא יודע מה, מה, לא יודע מה, התהפך, הבולדוזר התהפך, זה, כשאין לך את השורש של האמונה. שרון היה איש רציני, הוא לא היה פרייר, הוא לא היה הכותל קנים, הוא היה איש רציני, הוא היה בולדוזר רציני, היה חסר שם, כן, השורש היהודי של האמונה, זה היה חסר ולכן הוא התהפך. אגב, יש דיבור שבכלל הוא היה ממשפחות של, איך קראו להם הרוסים האלה? אתה זוכר על מה אני מדבר?
אני מציע לך ללכת לשם.
אתה זוכר, אתה יודע על מה אני מדבר?
כן, כן, אני יודע.
איך קוראים להם?
אני לא זוכר את
השם. גם רפול היה דיבור או משהו.
נכון, אז תשמע, יש לך את התחביב הזה ללכת אחרי אנשים אחרי שמתו, לטנף את מאיר דגן?
לא, באמת, לא, לכם אין. לכם אין.
לא, אני משתדל לא לעשות את זה.
כן.
בטח לא על שרון, שבוא נאמר תרם לביטחון קצת יותר מנתניהו.
וגם מזיק לביטחון לא הרבה יותר מנתניהו. בכל מקרה, זה מה שרציתי להגיד לך לגבי חומת מגן, לגבי אנשים שרצו להכניס את הגז, להשאיר את הגז באדמה, היו בין היתר שלי חימוביץ', מיקי חיימוביץ' ופריצקי. כן, רק נתנו לי משלושה, זה אני אומר לך מהדוגמאות הקטנות, כן? שלושה. הלאה, חצי שנה האחרונה הייתה עלייה של 54% בגיוסי ההון לסטארט-אפים בהייטק. כמעט 10 מיליארד דולר, כן? עלייה של 54%. חבר'ה, אמבולנסים, מדה הכריז הרן בעקבות הבשורות הטובות. נקסט. השמחה לעד שלכם, שמחה רוטמן, זה בעצם כאילו, האירוע של, בכלל צריך להחליף את השם של שמחה רוטמן לשמחה לעד, כן? בגלל, אתם כל כך חגגתם את זה שאוסטרליה הטילה עליו סנקציות וביטלה לו את הוויזה, שאני לא יכול להבין את זה אחרת, אין לי שום יכולת להבין את השמחה לעד שלכם אחרת, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא כהרגלו מחכה לכם בפינה, ומתכוון לעשות לכם בומרנג, שאגב זו המצאה אוסטרלית, כן? לא רק הקנגירו זו המצאה אוסטרלית, וגם הדיג'רידו, כן? של זה שנושפים בו, אתם מכירים את הדבר הזה, של איך קוראים להם? הבורג'ינים, איך קוראים להם?
הבורג'ינים.
הבורג'ינים?
כן.
לא,
הבורג'ינים.
מתאים את זה אחרת, אני חושב, אני לא זוכר פתאום. יש לי בלקאוט. גם אני זקן, גם אני זקן ובא בימים. בא בימים ובא בלילות. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, שכל החגיגה שלכם, תראה, שמות אני אולי שוכח, אבל את הכיוון לא. את הכיוון אני זוכר. והכיוון הוא, כן, כשאני רואה שאתם שמחים לעידו של יהודי ישראלי, שמטילים עליו סנקציות ומונעים ממנו כניסה, בגלל שהוא מכיר לא מכיר במדינה פלסטינית וכל מיני, ונלחם בשונאי ישראל, אני מבין שלבכם לא במקום הנכון, ואני מבין שהולך לבוא אליכם בומרנג, אוסטרלי, לתוך הפרצוף, כפי שקורה כל פעם. זה מה שאני מבין. תודה.
טוב, תשמע, זה מצחיק, כי בעודך אומר שהם, כאילו, אוריך קיבל כסף מקטר בכלל על המונדיאל.
זה מה שאתה אמרת.
לא, לא זה מה שאמר. אני אמרתי, כי כשהקראתי לך את הכתבה, נאמר שהם המשיכו לקבל את הכסף, אבל תקשיב להתפתחות שקורית עכשיו בבית המשפט.
מה קורה?
דבר שאנחנו יודעים.
נו.
במחוזי יש עכשיו דיון, ונציג המשטרה אומר את הדברים האלה, אני מקריא. לאחר 7 באוקטובר ולאור הביקורת שהופנתה כלפי קטר בשל קשריה עם חמאס, נבנתה לבקשתה תוכנית סדורה על ידי גורמים ישראלים לצורך שינוי הנרטיב השלילי שנוצר נגדה. התוכנית אושרה על ידי גורמים קטרים ויצאה לפועל, פעולות רבות גם לשינוי תדמית קטר בתוך מדינת ישראל. אוריך על פי החשד לקח חלק פעיל בביצוע התוכנית, כל זאת במקביל לעבודתו בשקת ראש הממשלה. תחום מומחיות של אוריך בכתיבה ודברור של מסרונים מדיניים, כך עולה גם מהעדות שלו וכולי וכולי, והכל כמובן מגובה במסרונים בינו לבין פלדשטיין. זה פשוט רעידת אדמה מטורפת. ואתה מנסה להגיד, לא, הם שילמו לו על המונדיאל, על המונדיאל בתוך כדי מעכשיו.
הממשלה, המשטרה טוענת.
מה מזכיר לי גם, שאתם, ולדעתי גם אתה, אבל ושאני מתבדה, כל ערוץ 14 יצא במהלך התוכנית הזו לקמפיין משוגע על מצרים. אני העליתי את כל הקטעים שאתם יושבים שם, כל ה... חבורת, אני לא יודע מאיפה הבאת אותם, אז הוא ביושב באולפן, מסבירים שהמצרים תכף פותחים במלחמה, עוד רגע היינו בטלים את השלום, בגלל הקמפיין השפעה הזה, כסף קטרי, לתוך לשכת ראש הממשלה, תוך כדי מלחמה, ואתה מנסה להגן על זה. אבל, אתה אמרת את המילה רוטמן, וזה הזכיר לי משהו. ולכן אני אשמיע לך עכשיו דברים שרוטמן אמר, עזוב אותי מאוסטרליה, לא מעניין אוסטרליה. דברים שהוא אמר, די מזמן, זאת אומרת, לפני השבעה באוקטובר, אתה זוכר את לפני השבעה באוקטובר? הייתה תקופה כזו. אתה זוכר? תקשיב, רוטמן.
עם כל הכבוד לזה, ממשלת ישראל לא קיימת בשביל שתי הסיבות האלו. ממשלת ישראל קיימת בשביל לשמור עלינו בחיים.
אוקיי.
ואם היא לא מסוגלת לספק ביטחון, ואם היא משלמת כסף לטרוריסטים, ואם היא מעבירה משכורות למשפחות
של המחבלים, אנחנו לא מעבירים, רגע, אבל אמר יאיר לפיד, אנחנו לא העברנו כסף לחמאס.
הוא אומר את זה כשמשטרה, ממשלת ישראל זה בנט לפיד. כל מה שהיא צריכה לעשות, לדברי זה, אני מחבא, אני מחבא, בסדר. זה לשמור עלינו בחיים. ואז הם עלו לשלטון, הרכיבו ממשלה, הוא ויריב לוין הסתערו מיד על מערכת המשפט, וקרה מה שקרה, והוא נעלם. איפה הוא? באוסטרליה? עכשיו תשמע, יש עוד כמה דברים. אתה, במקביל לזה, שאתה מנסה לגמד את קטר גייט, ולא תצליח, גם אם זה לא יהיה פלילי או כן פלילי, זה פשוט לא תצליח. בוא תשמע קטע של החבר שלך ריקלין, מאתמול, באולפן ערוץ 14, קראתי לזה, זה הסיפור זה.
למה כל זה חשוב? אתם יודעים, אנחנו אוהבים להראות את ההקשר. זה הליבת בעיניי. הרצי הלוי הוא פה בצד. שינסו לחקור מה קרה בלילה של השביעי לסירי, זה הסיפור, זה. זה. מכאן זה יצא.
מכאן.
מכאן והנגזרות של זה. אנחנו עוד נעסוק בזה. אני מבטיח לכם שאנחנו נעסוק בזה.
עכשיו, למה הוא מתכוון? כי אתם לא רואים את הסרטון, אז אתם לא רואים את האיור, את הגרפיקה המאוד מאוד מושקעת. הוא סרטט שם קשר משולש בין ארון חליבה, רונן בר ואילן שילוח, כשאשת הקשר בין שילוח לחליבה זו שירה מרגלית. עכשיו, בואו ניכנס רגע לרכילות. שירה מרגלית היא גרושתו של אהרון חליבה, ואשתו של אילן שילוח. הם מנסים עכשיו להגיד שליל השישה עד שבעה באוקטובר, זה הכל, את זה, אפילו את הרצי הלוי הוא שם בצד, את זה, פה, זה, טוב שהוא לא אמר, שרונן בר התקשר לסינואר, פתח לו את הדלת, כי אני בלילה של ההפגנה, לא סיפרתי לך את הסיפור הזה, הלכתי אחר כך איזה 9 קילומטר, לא היה מקום לאכול בשום מקום, הכל היה מפוצץ, הגעתי בסוף לאיזה חור מאוד מאוד נידח, בחיים לא הייתי נתפס, אוכל שם, נכנסתי, לא הייתי לבד, הייתי עם עוד מישהו. פגשנו שם איזה טיק טוקר, שהוא טען שהוא כוכב טיק טוק, אחר כך ראיתי שיש לו 1,800 עוקבים, והוא הסביר לי שעה, שרונן בר ויאיר גולן בגדו, הם פתחו את השער, הם היו מתואמים חיים. אני אומר לו, תגיד, איך, מאיפה הגעת לזה? הוא אומר לי, לא, אז למה יאיר גולן הצטלם, מחייך בשבעה באוקטובר? כל הפייק הזה עם הכתבה שהייתה בטלוויזיה, ואני אגיד לך משהו, עינון, ותשמע, על מה ריקלין מוציא אנרגיות? התיאוריות קונספירציה המופרכות, המטורללות, כאילו בלתי נתפסות, שאתם מפיצים, שמכונת הרעל מפיצה, כשבסוף יש לך משהו שהוא הרבה יותר פשוט. ממשלת קטר מממנת את הנייה, סינואר, דף, פלדשטיין, אוריך ואיינורן. באותו זמן, תוך כדי מלחמה, אבל זה לא סיפור. זה פשוט לא יאמן, זאת אומרת, היכולת שלכם להגיד, פרשת הצוללות, לא, הוא לא קיבל מכתב שהוא פגע בביטחון המדינה, זה לא סיפור.
אמרתם כל, שוחד.
כל דבר, לא, בצוללות,
כן,
מה פתאום?
כן, אמרתם שוחד. הוא אפילו לא נחקר. שהוא בנה בתים, מאש כסף.
הוא אפילו לא נחקר, ואני, אל תגיד לי, אמרתם, אתה יושב פה מולי, ואני אמרתי לך, אני כל, למרות שאני הרבה פעמים חושב, אני חושב שלמשל, היועץ עשה לו הרבה הנחות, היה צריך חקר, לא נחקר, ירדתי מזה. ההתנהגות של פרשת הצוללות עכשיו נבדקת בהיבט אימא של פגיעה ביטחון המדינה.
אבל הטענה שלכם שהיה שוחד, שזה פרשת השחיתות, פרשת השחיתות, השחיתות הביטחונית, זר על הכוס קפה, פרשת השחיתות הביטחונית, הקשה ביותר, הגדולה ביותר.
נכון, הוגשו שם הרבה מאוד כתבי אישום, ונתניהו שם בהקשרים אחרים. עכשיו תקשיב לסיום, זה גם קורה מצחוק, מירי רגב נוסעת עכשיו שבועיים לאמריקה, כן? הנסיעה 13 שלה. תהיה קצת איתי, קצת נימוס.
לא, מישהו ששולח לי פתגמים, כל יום הוא שולח לי פתגם יומי. עכשיו הוא שולח לי כמה,
אתה יודע כמה כאלה יש לי? טוב, תקריא,
חלק מיופי החיים הוא העליות והירידות שלנו.
נכון.
אוקיי, הלאה.
זהו?
הדרך להגשמת חלום מתחילה בהחלטה שלא לוותר עליו.
ואתה קורא את זה.
אני קורא, אני שולח גם לילדים שלי.
תן לי עוד.
מי שמאיר לאחרים דרכו מוארת פי שניים.
יש לך גם את אלה ששולחים?
מאיר באלף.
יש לך את אלה ששולחים על פרשת השבוע ביום שישי?
בריכה.
מאות.
הרמות.
אין מה לעשות עם זה. בסוף, אז זה, אבל תקשיב, כאילו מירי רגב, היא חתומה עכשיו על סיפור הרכבת. עקבת קצת אחרי האסון הזה ברכבת?
לא.
אסון, כן, לא מתו אנשים. תקשיב, מטעינים אותה במטען הרבה יותר גבוה ממה שמותר, היא נוסעת ואז היא פוגעת בתשתית חשמול, כי זה גבוה וגורמת נזק אדיר. תקשיב, מגיע, היא יוצרת. מגיע הסמנכ״ל והשממנכ״ל וכל הצוותים ועומדים שם השעות ובודקים, וכשהם גומרים נותנים לה אישור להמשיך, היא ממשיכה ושוב פוגעת במקום אחר. זה מה ש... ככה דברים נראים כשמנכ״ל משרד התחבורה התמחה בליכודיאדה, 9 בכירים משרד התחבורה כבר עזבו, 8 בכירים בלשכת רגב עזבו, והיא נוסעת לאמריקה לשבועיים, ותראה מה היא אומרת כשהיא לא שרת התחבורה, אלא כשהיא באופוזיציה. קראתי לזה, לפיד היה 10 פעמים בחול.
הממשלה המעופפת שבנט ביניהם כבר היה 7 פעמים בחול, לפיד היה 10 פעמים בחול, מתוך 28 ספרים, 21 היו בחול, מתוכם חלק היו 4 פעמים, אותו אחד היה 4 פעמים, 10 ספרים ביקרו כבר באמירויות, ועוד 9 בארצות הברית. איזה ממשלה מעופפת על חשבון כספי הציבור, או מה היה קורה אם הממשלה שלנו הייתה עושה את זה בחצי שנה שלה.
אז הנה מירי.
לא, השאלה בכמה זמן.
הממשלה שלכם עושה את זה, תראה, קודם כל אתה לא יכול להשוות, כי אנחנו במלחמה. הם לא נסו במלחמה. לא הייתה מלחמה בתקופת ממשלת השינוי, לא רק שלא הייתה מלחמה, העסק היה הרבה יותר שקט מהרגיל, אוקיי? ובכל זאת, ראש ממשלה נסע 7 פעמים, נתניהו נסע יותר, ועדיין מלחמה. עכשיו, אתמול היא אומרת, אני אמשיך לנסוע, ואתם תקווה. עכשיו, תראה, אם היא הייתה, תקשיב לי רגע, אני מסיים. אם היא הייתה מציגה סוג של, אתה יודע, עבודה, הישגים, הרי כמו בן גביר, כל המדדים קורסים, כל הבכירים עוזבים, אפילו בכירי לשכתה עוזבים, מספר ההרוגים בתאונות דרכים הכי גבוה אי פעם וממשיך לעלות, תשתיות קורסות, רכבת לא מסוגלת להגיע מנקודה X לנקודה Y, הכל בקקט, והיא ממשיכה לנסוע.
כן, בסדר, בסדר. היא דיברה שם על חצי שנה, פה הממשלה הזאת כבר כמה שנים.
איזה חצי שנה? היא דיברה על שנה וחצי.
הממשלה, בסדר.
יש מלחמה בחוץ.
מצחיק.
מלחמה. מתים אנשים, עשרות אלפי פצועים, אלפי הרוגים, מפונים, אפשר לנסוע קצת פחות, ושוב, תסעי, אם זה עוזר לעבודה, אבל העבודה אצלה זה דבר נורא.
כן, תראה. החפירה בנושא של קטר גייט מזכירה לי באמת את החפירות שלך, שהיית אומר לי, לא תוכל להתעלם מזה, לא תוכל לצאת מזה בכל הפרשיות הקודמות. השורה התחתונה, שלא היה שוחד בצוללות, לא היה שוחד בצוללות.
אף אחד לא אמר שהיה.
היה, אף אחד לא אמר שהיה.
אני נותן פה דוח רק על עצמי.
כן, טוב. אז איזה שחיתות הייתה?
בצוללות?
כן.
פרשת שחיתות מחרידה.
איזה? מי? אז אם לא היה שוחד, מה השחיתות?
קודם כל הוגשו לא מעט כתבי אישום חמורים.
אז כן הייתה שחיתות?
ברור.
אז כן הייתה שחיתות. אז כן היה שוחד?
לא, אתה מדבר על נתניהו.
אוקיי. טוב, ברור שאמרו שהוא גנב, אמרו שהוא גנב כסף.
ועדת חקירה, אומרים כל הזמן.
כמו שאמרתם, אמרתם חודשים.
ועדת חקירה שלך לא מכתב, לקריא לך מה היא כתבה.
פלג היה מקריא טקסטים ודיאלוגים בתוך החדרי חקירות, על השוחד, וזה בסוף עוב הפרח, אין שוחד. השופטים כבר אמרו, תרדו מהשוחד. והפרקליטות, כדרכה המופרכת, כן, לא ירדה מהשוחד, אבל הם אומרים, בואו נחכה, נמתין, נראה מה קורה. זה דבר ש... אני לא אחזור כל פעם על זה, כי באמת, אתה יודע מה, באמת, בסוף יש דוגמה כמו הגז. אני זוכר מה היה, אני הייתי אז חבר כנסת, אני זוכר, אני התמודדתי בישיבות של ועדת הכלכלה עם שלי יחימוביץ' וסתיו שפיר, אני זוכר את זה, ותמר זנדברג, אני זוכר את זה. זוכר את זה, אמנם הזיכרון שלי לא מי יודע מה, אבל את זה אני זוכר, אני זוכר כמה זה היה קשה. אני זוכר כמה זה היה קשה. אני זוכר שהייתי בקשר עם נדב פרי, שהוא ידע, פרי ידע כמה הם משקרים, כמה הם מעוותים את המציאות, כמה זה שטויות, כמה זה פרויקט שטוב למדינת ישראל, ונתניהו נלחם עליו, וגם כשדרי התקפל, נתניהו לא ויתר, ועשה את סעיף 52, והעביר את זה, והוציא לדרך את פרויקט הגז, שבאמת הוא נס כלכלי של מדינת ישראל, נס כלכלי של מדינת ישראל. אתם כמעט עצרתם את זה, כמעט עצרתם את הנס הכלכלי הזה. זה מדבר על מאות, רווח של מאות מיליארדים, זה בלי החיסכון של עוד מאות מיליארדים, אם לא יותר מזה, של טריליונים, טריליונים לעומת המחירים באירופה בגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. זה פשוט כמויות של כסף מטורפות. מטורפות, אתם מבינים מה קרה פה? בגללם כמעט לא היה את הפרויקט הזה. אז עכשיו, אז הפער הוא כל כך גדול, הוא כל כך גדול, בין מה שאתם עושים כל פעם, לבין מה שקורה במציאות, שמה צריך להסביר? זה כמו שאתם עושים עם ההפגנות. מה, צריך להסביר למישהו, שכשאתם עושים לחץ על ממשלת ישראל, אתם מחלישים אותה במסע ומתן? מה, כאילו, מה צריך להגיד בשביל להסביר את זה? איך, איך, איך אפשר עוד לתת איזה, צריך לתת איזה דוגמאות? צריך לתת דוגמאות של מסע ומתן? מה, כאילו, איזה השפעה יכולה להיות במסע ומתן אם מפעילים לחץ על צד אחד? אם בתוך ישראל, איך הייתה הכותרת, איפה זה היה? נדמה לי אצל החוטים, אתמול הכותרת. ישראל נגד ישראל.
פייק.
טוב.
עיתון מלפני שנתיים.
אוקיי.
מי צייץ את זה? מישהו מהחברים שלך צייץ את זה.
לא זוכר מישהו צייץ את זה.
כן.
בקיצור, אז אני אומר, מה עוד אפשר להגיד על...
מלביצקי.
לא יודע.
הוא צייץ
את זה. מה עוד אפשר להגיד על הדבר הזה? מה עוד אפשר? כאילו, מה אתם באים להוכיח? מרב כהן צייצה, באמת יורשת של יאיר לפיד. הנה ההפגנות עזרו שחמאס התקפל. מה, אנחנו לא מבינים שחמאס התקפל בגלל שיש עליו איום של מלחמה? בגלל שהולכים לכבוש את עזה? מה, אתם לא מבינים את זה? אני באמת, אני לא מצליח להבין. מה אתם חושבים? שככה מנהלים מסע ומתן? מה נראה לכם? שאם אתם לוחצים על ממשלת ישראל, זה עוזר לחמאס או מחליש את חמאס? כאילו, הכל הפוך. הכל הפוך. ואתם באיזה הצטלה של אנשים חכמים. כאילו אתם אינטליגנטים. זה האבסורד. שכל אחד ברחוב יותר חכם מכם. אתם מלגלגים על המסעוד המסדרות, חכמה מכם פי מאה. פי מאה, אצלה גירוש לא היה קורה, ואוסלו לא היה קורה, ושבעה באוקטובר לא היה, שקמה באוקטובר גם לא היה קורה. רק אחת כמו שקמה באוקטובר יכולה לאיים שלא יהיה צבא. אחרי זה אתם אומרים שהצבא קדוש בעיניכם. אתם שפגעתם בצבא, אחרי זה אתם אומרים כן היו התראות, פגעתם בצבא. מה חמאס הפריע לו שפוגעים בעילת הסבירות, או שעודד אותו זה שפוגעים בצבא? והכל, ואתם מתווכחים, כאילו, אתה יודע מה, אני אומר, מה הקטע? מה הקטע? מה לא ברור? יושבים נהגי מוניות, במוניות שלהם נוסעים, צריכים לשמוע את הדברים האלה, הכל כל כך ברור, ואני בטוח שהם אומרים לעצמם, בוא נה, אנשים האלה מטורפים, הם מטורללים, הם מדברים שטויות,
הם פשוט לא מפסיקים לדבר שטויות, ובאמת המזל שלנו, שיש לנו את בנימין נתניהו שלא ויתר, כי אתם לא רציתם להיכנס לעזה, ולא רציתם את לבנון, ולא רציתם את הביפרים, ולא רציתם את נסראללה, ולא רציתם את איראן, ולא רציתם שום דבר, רציתם להפסיק את המלחמה, אני זוכר את הכותרות שלכם, היה שלא יגרור אותנו למלחמה אזורית, אתם זוכרים את השטויות האלה? באמא שלי זה היה, אני אומר לכם זה היה, שלא יגרור, הוא רוצה לגרור אותנו למלחמה אזורית, ככה הם כתבו, אלוקים אני מרחם על נהגי המוניות.
תשמע, אני רק אגיד לך בשלושה משפטים, לא רציתם להיכנס לעזה? נתניהו לא רצה להיכנס לעזה, למרות שהבטיח להיכנס לעזה, מ-2009 עד 2023, עד שעזה נכנסה אלינו, אלה העובדות. מרוב שאנשים האלה מטורללים, 80% מהציבור היום תומכים בעסקה וסיימו מלחמה אחרי שנתיים. אצל מסעוד המסדרות, 7 באוקטובר לא היה קורה, נכון, אבל אצל נתניהו הוא כן קרה. דיברת על האמונה, לא הייתה אמונה אצל אריאל שרון, לא, אצל נתניהו הייתה המון אמונה, מרוב שיש לו אמונה, הרב יוסף קרא לו השבוע אתאיסט. ולגבי חומת מגן, שרון יצא מעזה, הוא האמין שהוא פותר אותנו מחזית ומצמצם גבול, והוא צדק, כי הנתונים הביטחוניים עד 2023 היו הרבה יותר טובים. העניין הוא שלא היה מי שיעשה חומת מגן כשחמאס תפס את השלטון בעזה, לא היה מי שיגיד אני לא מממן את חמאס, אני משמיד את חמאס. שרון בוודאות היה עושה את זה, גם אולמרט שניסה לעשות את זה, אבל הוא כבר לא היה שם. ודבר אחרון, אתה לא יכול כל פעם שמוגש כתב אישום להשמיד את המערכת ולהגיד שרודפים את נתניהו, וכל פעם שנסגר תיק להתהדר בזה, זה או-או. והוגשו נגדו 3 סעיפי אישום חמורים, אשתו כבר עבריינית מורשעת, הוא כבר הואשם על ידי ועדת חקירה ממלכתית בפגיעה בביטחון המדינה, פגיעה חמורה פרשת הצוללות, והיד עוד נטויה. יש לנו מרואיין, תגיד לו שלום.
שלום בועז מירן.
שלום לכם.
אח של עומרי, החטוף בעזה. תודה שאתה איתנו.
תודה.
מה אתה אומר?
אתה מתנגד לחלקית, אני מעריך.
כן. כמו שלאורך כל הדרך התנגדנו לעסקה חלקית, אני מתנגד לה גם עכשיו. זו עסקה שהיא קודם כל לא מוסרית, היא לא נכונה מבחינה מדינית, והיא תגרום לנו לנזק בהמשך גדול יותר, ואולי אפילו לעצירה סופית של המלחמה, כשחמאס נשאר ריבון וששולט בעזה.
תגיד, זה נראה לך הגיוני ששנתיים אנחנו לא מצליחים להגיע לסוג של, אני לא יודע מה ההגדרה של ניצחון מוחלט, כשאת איראן אנחנו עזבנו אחרי 12 יום, את חיזבאללה אחרי חודש וחצי, ובשני המקרים האלה לא השמדנו רוב, מה זה רוב? רדואן כמעט לא נפגע, איראן, האיום מאיראן ומחיזבאללה, חמור וקשה, קיומי אפילו, בעוד שחמאס מרוסק לגמרי.
וזה מה שאומר, צריך להילחם בחמאס, בכל העוצמה, ולהכריע אותו בעובדה.
שנתיים אנחנו עושים את זה.
לא, אנחנו עושים את זה, אנחנו לא נלחמים בעוצמה.
היה 6 אוגדות בתוך עזה, 60,000 הרוגים, אין עוצמה, כל הרצועה הרוסה, תסתכל לך נראית.
זה לא כל עזה, בוא נדבר דבר דבר, קודם כל, 6 אוגדות לפעמים זה רק מספרים של אוגדות. בהתחלה, בחודש וחצי הראשון, באמת היו 6 אוגדות, ואז ראית חמאס מתקפל, ומעביר לנו את החטופים כמעט באפס תנאים. מאז, גם בלחצים בינלאומיים, גם מבחינת חוזק שלנו לעמוד בפני העולם, יש חלשות, אין מלחמה עצימה בעזה. אם הייתה כזאת, לדעתי כבר מזמן, לפני שנה.
אני רוצה, בועז ברשותך, אני רוצה לשאול אותך, תראה, אני, אלי נגיעה לשמחתי מיידית בדבר, כי אח שלי לא חטוף, ברוך השם. ואני מסתכל על הדברים מהצד, ואני רואה, לפחות בעיניי, את טובת כלל ישראל. כמו שגאולה כהן בזמנו אמרה, שאם הבן שלי יהיה חטוף, אני אעשה הכל כדי להציל אותו, אבל אל תקשיבו לי. אבל אתה, אח שלך שם, אני מבקש ממך להסביר לי את הרציונל שאתה מתנגד לעסקה חלקית, כשאתה יודע שיש מצב שאח שלך יכול להשתחרר תוך כמה ימים,
למה, תסביר לי את הדבר הזה, שאתה כל כך רוצה אותו לידך, אתה כל כך מתגעגע אליו, ובכל זאת, למרות האופציה שהוא יכול להיות לידך עוד כמה ימים, אתה מתנגד לזה, תסביר לי את העניין.
יכול להיות גם שהעסקה הזאת היא זאת שתקבור אותו. אם הוא לא ישתחרר בפעימה הקרובה, בפעימה היחידה שמדברים עליה כרגע, יכול להיות שהוא ייקבר לעד. אנחנו יודעים שחמאס ישאיר בסופו של דבר מספר חטופים שהוא לא ישחרר, ויכול להיות שאח שלי הוא בתוך החלק הזה שלא
ישחרר.
זה קודם כל.
אוקיי.
מצד שני, האופציה הזאת היא פשוט גרועה. אני חושב, יודע מה? אני חושב, אתה אמרת שלך אין הגיעה, אין לך אח שחטוף. אני חושב על האח שיכול להיות שלך חס וחלילה החטוף הבא. אני חושב עליי, אני חושב על המשפחה שלי, אני חושב על אנשים אחרים שיכולים להיות החטופים הבאים. וזה גם מה שמתקשר למה שבן כספית אמר בהתחלה. חמאס, גוף קטן יחסית לאלה שנלחמנו איתם, חיזבאללה ואיראן, שם נתנו מכות, גם לא גמרת עבודה, אבל נתנו מכות הרבה יותר קשות, והגענו לאיזושהי הכנה חלקית שם. לא הצלחנו בגלל שהוא חטף לנו אנשים ומשתמש. מה מתברר? מה אנחנו מעבירים לעולם הערבי שמסביבנו? אתם לא צריכים פצצות אטום, לא צריכים טילים, אתם צריכים לחטוף ישראלים, יהודים בכל מקום בעולם, וישראל תרד על הברכיים. אז אני חושב גם על החטופים הבאים שיכולים להיות, הם פשוט בלי שם, אנחנו לא מתחברים אליהם, אין להם פנים ושם, אבל הם יהיו חטופים ומתים והרוגים מהלכים בינינו.
בועז, אני חייב להתווכח איתך, כי אני חושב שגם עובדתית עכשיו, כמובן דעתך היא דעתך, ואחיך, כמו שאמר ינון, חטוף, אבל אני חושב שאתה גם, העובדות שלך פשוט לא נכונות. אי אפשר בכלל להשוות את המכה שנתנו לחיזבאללה ולאיראן למה שעשינו בעזה, בשום פרמטר. מה גם שגודל המכה פחות חשוב מהעוצמה השיעורית שנשארת לאויב, כי היא מה שמסכן אותנו. אבל אם אני אתעלם לרגע מזה שחמאס היה מדינת טרור, ירד לצבא של טרור, ירד לארגון של טרור, ועכשיו הוא אפילו לא פלג של טרור. מבחינת המכה, מבחינת חומר נפץ, הטלנו על עזה יותר מפצצות אטום. מבחינת טונאז', תשאלת בצבא, 70% מהבתים שם הרוסים, 60,000 הרוגים.
אוקיי.
60,000 הרוגים. עכשיו, כל ההנהגה...
אני לא מתרגל.
שנייה, רק שנייה.
זה נחשב הרבה?
מה? אינו. 60,000 הרוגים, כל ההנהגה, כולם, בחוץ, בפנים, כל הפיקוד מכל הדרגים וכל אלה שהחליפו אותם, 4 סבבים כל אלה שהחליפו אותם, אומר לך... אין קצין יותר ימני מאפי איתם שחמאס הוכרה, יפתחון תל כנל, ובסוף אתה מסתכל על הסרטונים של החטופים שהכיחה ביניהם, אתה יודע שיש להם ימים, במקרה הטוב שבועות, ואתה מדבר על איזושהי אופוריה של הניצחון המוחלט שלא דרשת בשום חזית אחרת, מול אויבים הרבה יותר גרועים.
קודם כל, השימוש שלך בנתונים, אתה אמרת ששלי שגועים, הנתונים שלך הם סוג של דמגוגיה. אני בודק דברים לפי תוצאות. במבחן התוצאה, חמאס חזק מאי פעם מתחילת המלחמה. מהשביעי לעשירי זה הרגע שהוא הכי חזק בו כרגע, עם כל התמיכה הבינלאומית, עם כל הסיוע ההומניטרי שנכנס אליו.
סיוע הומניטרי זה מאיזה סכנה לביטחון של... אתה יודע שלחמאס נשארו...
סיוע הומניטרי הורג לנו חיילים.
אז אני אתן לך נתונים של הצבא.
סיוע הומניטרי זה כסף שמתדלק את ההתנגדות ואת המשך ההריגה של
חיילים. לחמאס נשארו 103 רקטות וכ-10,000 קלצ'ניקובים. זה כל מה שיש לו.
ספרת את הרקטות.
אני אומר לך את הנתונים של הצבא, אני לא ספרתי על זה.
ומה שאתה מציע...
זה איום קיומי על המדינה, שאתה משווה את זה לאיראן, שאתה משווה את זה לחיזבאללה, שיש לו עדיין 10,000 רקטות וטילים, וכוח הדואן של אלפים.
אתה משווה תפוחים ותמרים, שם יש לך, מנגנוני הרתעה אחרים שהן בין מדינות. פה אין לך שום מנגנון הרתעה, בעובדה, חיזבאללה היה הרבה יותר חזק, ולא עשה לנו את השביעי לעשירי. איראן לא תקפה אותנו לפני זה. אתה מערבב פה דברים. אני רוצה לשאול אותך, אתה היית עובר, אם העסקה תתבצע כמו שאתה אומר, כן? וישראל תיסוג, הרי מה אתה אומר? קנייה מוחלטת של ישראל, יציאה והשארת המצב כמו שהוא, כמו שאתה אומר, חמאס מרוסה, גמור וזה. אתה עובר לגור בכפר עזה, בנחל עוז?
אז אני אענה לך. קודם כל,
בלי פרימטר.
אני לא מדבר על, אני לא מדבר על, אתה רואה שעכשיו בעסקה שמדברים עליה עכשיו, יש דיבור על הפרימטר, אנחנו רוצים 1200 מטר, הם אומרים 800, זה ייגמר.
פרימטר זה זמני, אתה לא מקבל את כולם.
אין כזה דבר זמני, אנחנו למדנו את הלקח שלנו למרבה הצער, חמאס לא ירים יותר ראש, תחת שום ראש ממשלה, בחיים, וכמו שאת חמאס לא השמדנו,
איך אתה קובע בחיים?
מכיוון שמי שנכווה ברותחים, נזהר בצוננים, תגיד, מישהו אי פעם השמיד ארגון טרור אסלאמיסטי? הרי טליבן קיים, דאש קיים, אייסיס קיים, אל-קאידה קיים, חמאס קיים ביהודה ושומרון. איפה ראית שאנשים אפשר למחוק את הדבר הזה? מה שאפשר לעשות זה לפגוע בכוח שלו. ואם אתה אומר עכשיו שחמאס חזק מאי פעם, באמת שאין לנו על מה לדבר יותר, ברמת ההסכמה, אין טעם.
חמאס מבחינה, לא מבחינה, מכל השנים, מתחילת המלחמה,
המדידה זה סכנה לביטחון שלנו, האם חמאס עכשיו הוא איום קיומי על ישראל?
ברגע שאתה חוזר, הוא לא מחק את הכוונה
שלו, אבל אתה לא מפסיק את המלחמה בחמאס.
לא, בן, תראה, בן, אנחנו גמרנו עם העניין הזה, אנחנו לא נעשה פה עוד סבב. אנחנו לא נעשה פה
לא
סבב.
לא צריך סבב.
אנחנו לא ניתן לזה להימשך.
מה אתה עושה בדף שומרון?
זו צריכה להיות מלחמת עזה האחרונה. טוב. נקודה. בסדר. מספיק.
הבנתי.
סוף.
שיהיה כל כך חטופים.
איך אתה יכול בכלל שמישהו שרצח, אנס, טבח, עשה את כל המאסרף, עשה את כל הדברים הנוראים האלה, יישאר מצד השני של הגדר שלך, ואתה תחיה את החיים שלך.
כל עוד יש ערבים בצד השני של הגדר, יש שם גם חמאס.
עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש.
כל עוד יש שם ערבים, יש שם גם חמאס.
טוב, צריך לדכא את הרצון שלהם להילחם.
כשאתה מסתכל על עזה, אין דיכוי גדול יותר מה שעשינו שם.
יש.
כל העולם,
יש עוד מה לעשות.
זה נראה הרבה יותר גרוע מיוטו ומהירושימה,
ראיתי שם עוד כמה בתים עומדים.
ומדרזדן.
בסדר.
אתם רוצים עוד ועוד ועוד.
בועז, עמדתך בנושא של החטופים באזורים שצהל הולך להשתלט עליהם.
שוב, אומרים פה מפחידים, מלחמה, יהרגו חטופים, כל הדברים האלה. צריך לעבוד חכם, ואני חושב שזה כיוון שהולכים אליו. פשוט לקטר את עזה, להוציא את האוכלוסייה החוצה, ואת זה אני לא מבין למה הממשלה לא עושה, למה לא ממשיכים את ציר נצרים עד הים, פותחים את הנקזים ומתחילים לנקז את האוכלוסייה כבר עכשיו. אני, זה מין איזה סחבת שמאפשרת לכל מיני עסקאות כאלה ש, שמסיכות את הדעת מהדבר הנכון. פשוט, ואז לקטר את, את עזה מכל הגפיה ולצמצם את הבת החנק על חמאס לאט לאט לאט. אם עכשיו הטווח מחטוף הוא 600 מטר, בוא נגיד, שצהל לא מתקרב, לצמצם את זה ל-200. להמשיך ולקווץ את, את הטבעת. אנחנו חייבים לשכנע את חמאס, וזאת המילת מפתח פה, לשכנע את חמאס שאנחנו עכשיו באים לחסל אותו ואנחנו הולכים עד הסוף. אם הוא יבין את זה, הוא יסכים לעסקה, ולדעתי גם לעסקה שכוללת את כל החטופים.
בעזרת השם.
צריך להראות לו שלא נשארת לו פשוט אופציה להמשך שרידות שלטונו. כל עוד יש לו את התקווה, הוא ימשיך לתעתע בנו, ואני חושב שגם העסקה הזאת זה סוג של הסחת דעת. הוא נותן לנו איזה משהו שולי כזה, מוריד איזה כמה אסירים שהוא מבקש, נותן לנו עוד איזה כמה עשרות מטרים בפרימטר, נשאר באותם תנאים, אבל הוא בונה על גופי השמאל, ועל אלה שעשו את ההפגנות וזה ביום ראשון, כדי שיפעילו את הלחץ על הממשלה. לדעתי, אני לא מכיר עוד את כל הפרטים, אני לא חושב שיש שינוי מהותי בעמדה שלו ממה ש...
חמאס אמר אתמול כן להצעה, יש שינוי די משמעותי לעמדה שלו, למרות
ההפגנה. הוא תמיד אומר כן,
לא נכון, לא נכון, בעסקה הקודמת הוא לא אמר כן, והוא נעלם. ועכשיו למרות ההפגנה, למחרת ההפגנה שאמורה הייתה לחזק את הסרבנות שלו, הוא התרצה, זו עובדה. כמו שגם הוא הוכרע, שגם זו עובדה, ואתה מסרב לקבל אותה, אבל אין מה לעשות.
חמאס לא הוכרע. חד משמעית, יש 80% מהעיר עזה עדיין שלמה, מחנות המרכז עדיין שלמים.
ארגון לא, אתה רוצה להרוס את כל הרצועה, ואנחנו דיברנו על הכרעת
הכל. לא רוצה להרוס, אני רוצה את החטופים שלי פה בחזרה.
אתה אמרת חזרה. רגע עדיין שלמה, עכשיו...
נכון, אתה אומר הרוסה, אני אומר עדיין שלמה, אז, אתה אומר שלא היינו שם, לא טיפלנו.
אם תסתכל על עזה במעוף הציפור או על אביאן או הרחפן, אתה תראה שרוב הרצועה הרוסה לא רואיה למאכל אדם ולמגורי אדם, מושמדת לגמרי. שם, ואתה רוצה
שלי,
עוד ועוד שלי, ועוד הוא... ועוד ולצמצם את הזה, תשמע, אני סגבת מבינתי, אבל בינתי לא, היא לא מסוגלת להבין הכל, אז כנראה את זה אני לא
אולי אתה טועה בן? יכול להיות שאתה טועה?
כן, תמיד.
אוקיי. בועז מירן, אח של עומרי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
שמע, יש לי בשבילך משהו.
מה?
יוסף מצא את כל ה... הוא איבא את ההקלטה שביקשת, כן. וזה הרבה יותר טוב ממה שחשבנו.
אוקיי.
אבל הרבה.
כן.
אני אפילו אקריא לך את התמלול. ינון אומר, הערכה שלך, האם בעזה מעכשיו שקטה לנצח, או שאם אנחנו נראה משם עוד רקטה שמשוגרת? אני אומר, ברור שלא. ברור שאנחנו בסוף נצטרך לעשות את העבודה בעזה, כמו שלא נברח מזה. ועוד קטע, אתה יודע למה? אתה אומר, כי הם רוצים לחזור לכפרים שלהם ב-48. ואני עונה לך, אז למה לא אמרת את זה לביבי ב-2009? ואם אתה רוצה לשמוע את זה גם...
האם בעזה מעכשיו שקטה לנצח, או שהאם אנחנו נראה משם עוד רקטה שמשוגרת?
אתה מבין, זה רק חפש צר, ברור שלא, ברור שאנחנו...
זה אחרי המבצע של לפיד?
לעשות עבודה בעזה, כמה שלא נבדו...
אתה יודע למה? אתה יודע למה?
כי הם רוצים לחזור לכפרים.
כי הם רוצים לחזור לכפרים שלהם ב-48.
אז למה לא אמרת את זה לביבי ב-2009?
הקיצור, אני...
כן אמרתי את זה. ודאי שאמרתי את זה. אמרתי את זה הרבה פעמים.
אז חבל שלא הקשיב לך.
אמרתי את זה הרבה פעמים.
חבל שלא היית ראש הממשלה.
אני גם לא אהיה.
אתה בטוח?
לא.
אוקיי. כי יש דיבור על זה שאתה הבא בתור.
המשיח הוא הבא בתור. עכשיו יכול להיות שאני המשיח. אני לא רוצה לחשוף אם אני המשיח או לא.
עכשיו תדע מה, לא נדע נכתוב על השיחה הזאת.
אני לא רוצה לחשוף אם אני המשיח או לא, כי אנשים פה, אני לא רוצה לזעזע פה את אמות הסיפים.
אבל אתה יודע, אתה יודע, אתה לא חושב.
אני יודע אם אני המשיח או לא, ואני לא רוצה לחשוף את זה. אין רמזים בעניין הזה. אני רק יכול להגיד, אני רק יודע מי החמור.
אני החמור. תגיד, עכשיו נניח שאתה המשיח.
כן.
וכשאתה בא, כאלה, אני אקבל כאילו יחס מועדף או ההפך?
תראה, לחמור יש יחס מועדף. תבין? זה האירוע. עכשיו תשמע, מה רציתי להגיד לך? איפה היינו? על מה דיברנו? קישונה לגני בנץ על הפרסומות אחרי הפרסומות.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
בקיצור, כנראה שגם גני בנץ... איתה הוא איזה על קיש, ואתה השמעת פה איך אלי אלבג מתגולל בגסות ובבוטות, שאפילו אתה הסתייגת ממנה.
לא, רק מאחרה בסוף.
אז...
הסתייגתי בשביל הנימוס.
זהו, הפתעת באמת.
אני סומך, אני מת על אלי ומזדהה לגמרי.
כן, כן, ברור. אז יואב קיש, אבל איפה קיש? איפה?
אל תשכחו, מדובר במשיח, אני מקווה שלא תתרשל בתחיית המתים ככה.
איפה יואב קיש?
מה הוא, תספר מה הוא עשה.
בני, כי רמטכ"ל הוא חסר ביטחון לשעבר, עצוב לראות שגם אתה בוחר לעשות סיבוב ציני על גבם של משפחות שכולות. כבר מעל שנה שמפגינים אלימים מגיעים לדלת ביתי, מקללים את בני משפחתי, ואף מטרידים מינית את רעייתי. זה מה שאני העליתי, וזה לא היה פייק, והעליתי את החומר גלם. העליתי את החומר גלם שהחבורת דמיקולו האלה, פייק ריפורטר, שכשמם כן, הם פייק, כן, לא פעם ראשונה שהם מטועים בעניין שלי, אבל לא משנה. כמובן, ממש חסרות לי תביעות בבתי משפט. כמובן, הוא מוסיף כי שלא שמעתי אותך פעם אחת מגנה זאת. כשמפגינים אלו מגיעים עם כללות לביתי, אני משמיע מוזיקה ארץ ישראלית, וחוסך ממשפחתי לשמוע את הכללות, שלשום, ללא ידיעתי, נכחה בהפגנה עם שקולה, ככל הנראה הגיע לאחר שכבר המוזיקה הופעלה, לא ידעתי על כך בזמן אמת, המוזיקה לא הייתה קשורה בכלל לנוכחות שלה, כשנודע לי על כך, אחר ההפגנה, ניסיתי ליצור את הקשר, אחי בחרה כרגע לא לשוחח, ואני מכבד זאת, אם היא נפגעה, אני מצר על כך, בכל עת, כאשר משפחות חטופים הגיעו, יצאתי להם והזמנתי אותם לסלון ביתי, תחסוך ממני את הצביעות שלך ושלך, חבריך, אנחנו מחויבים להחזרת החטופים הרבה יותר מאלו שעושים בהם שימוש פוליטי ציני. בוא, אתה עכשיו רבת עם אח של חטוף, כן?
לא רבתי
את אתם רגישים לאמא שכולה שהוא השמיע מוזיקה.
השיחה לא הייתה בסדר.
שפתאום אתם רגישים לאמא שכולה, כן, שכל האירועים מבית המשפט זרקתם משפחות שכולות, כן, שיצחק עמית זרק אותם החוצה, לא עניין אתכם שום דבר, אתם תמיד סלקטיביים במשפחות השכולות שלכם,
שלכם, הוא שם תמיד מוזיקה שם, פתאום עשיתם איזה תבלה מזה שהוא שם מוזיקה כשאימא שכולה דיברה, זה המשפחות אוקטובר, שהן מדברות על זה שמבקר המדינה לא יכול לחקור, הן רוצות שיצחק עמית יחקור, כן? הכל סלקטיבי, שיאיר לפיד לא משתף פעולה עם מבקר המדינה, והרמטכ"ל הרצי הלוי לא, ומי עוד, חליבה לא, וכל מיני אנשים עושים דין לעצמם, כי לא מתאים להם, לא נראה להם, ויאיר לפיד אמרתי, אני כבר לא זוכר, לא מתאים להם איך קוראים לו? אנגלסמן, מתניהו, אנגלמן, שהוא יחקור. אתם רוצים רק שיצחק עמית ודפנה ברק ארז, שאגב, ראיתי שעמית סגל פרסם היום איזה טקסטים די מדהימים מדיון בדלתיים סגורות שנערך בבגץ על עתירה נגד החלטת השר בן גביר לא לאפשר כניסת צלב אדום לבקר את רוצחי ואנשי הנוח'בה. תקשיבו מה הם אומרים, יצחק עמית נגד בן גביר. כרגע מה שיוצא בעולם שבתי הכלא בישראל זה גואנטנמו. זה מה שמפורסם בעולם, שיש ערבה, שעשרות אסירים מתים, ממש גואנטנמו הישראלי. ואתם שמים אותנו, את בית המשפט בחזית, בפרונט. דפנה ברק ארז, עוד אחת, כן? משפחות של מחבלים גם בעזה לא יודעים על קיומם בכלא. הם אסירי איקס, אומרת דפנוש. אמנם הם עשו מעשים נפשעים, אבל לא לדעת שהם בישראל. גם בתקופות הכי קשות לא היה מצב כזה. כן, זה מחייב מסירת מידע, ותמיד התנהלו מול זה. פתאום אפס מידע הוא עבר. דפנה ברק, אתם כזה, תגיד לי, מי זה? זה אלה השופטים שלנו אלה? שדואגים למחבלי נוחבות, לאנסים האלה.
הם לא דואגים למחבלי נוחבות, הם דואגים למה קורה לנו בעולם.
איך, מה קורה לנו בעולם? כי תרעלה 12, עשו כתבה שאנסו מחבל נוחבה.
כן, כן, זה הכל תרעלה 12.
נכון.
כתבה הייתה מדויקת, הסרטון לא היה מבושל.
גיא פלג אמר שאנסו שם מחבל.
כתבי האישום חמורים ביותר. עכשיו אני רוצה לענות לך על מלביצקי, סליחה, על קיש. האירוע הזה קורה במקרה לא רחוק מהבית שלי, כאיש שקרן. אני מכיר אישית את כל האנשים שמקריאים שם, לא יתרדו מינית אף אחד, שלא יבלבל את המוח, מקריאים את שמות החטופים. עכשיו, האיש הזה זה אותו אחד שרקד בהפגנה מטורפת שלושה ימים אחרי פיגוע נגד הממשלה, רקד על אדם, הוא מדבר על זה, הם רוצים להפיל את הממשלה. נשמה שלי, את הממשלה הזו, זה לגיטימי לרצות להפיל, זה ממשלה שהביאה לטבח הגדול ביותר מאז השואה, ואתה יכול להיות, אני רבתי עם אח של חטוף, אני ראיינתי אח של חטוף, והכבוד ההדדי בינינו נשמר, למרות שדעתי על דעתו, מה שהוא אומר על אחיו היא נוראית.
למה הם עושים את זה לקיש? למה? למה?
כי הוא שר בממשלה.
מה המטרה? למה הם מקרים לו את השמות של החטופים?
כי הוא שר...
למה?
תגיד, אתה זוכר מה עשו למייצרים שם, לחברי כנסת של הממשלה הקודמת, בלי טבח?
מה עשו?
לבית כנסת לא רוצים להחזיר לך, הקימו סוכות ואוהלים ליד הבית שלהם, נערת הליווי של האחים המוסלמים, שחטו אותם על כלום, ממשלה טובה.
כי הם גנבו בחירות.
מה?
כי הם גנבו בחירות.
אף אחד לא גנב בחירות.
מה לא? עם שישה מנדטים הוא הקים, הוא נהיה ראש ממשלה.
ומי הציע לו במכתב להיות ראש ממשלה עם שישה מנדטים?
מי?
נתניהו.
ממש לא.
תגיד, אתה רציני עכשיו?
איזה הציע? היה נותן לו, ביבי היה נותן לו להיות ראש ממשלה.
אתה לא מודע לזה שהוא הציע גם לגדעון סער, וגם לנפתלי בנט, אבל הוא הציע בקולות, אתה לא יכול להכחיש את זה.
הוא גנב ראשות ממשלה.
אף אחד לא גנב.
גנב ראשות ממשלה.
הכנסת אישרה את הממשלה.
בגד בבוחרים שלו.
נתניהו בגד בבוחרים שלו 2000 פעם.
לא נכון.
לא נכון, לא.
ממש לא.
2009 הוא אמר שהפיל את חמאס, לא בגד בבוחרים שלו.
הנה, הוא הפיל את חמאס.
הפיל את חמאס, אחרי הטבח.
בסדר.
אחרי הטבח.
היה טבח?
איך אתה בכלל...
על איזה טבח אתה מדבר?
שינון, אתה חייב להפסיק להגן על התועבה הזו.
בסדר.
יואב קיש בא בטענות שמפגיעים לו מול הבית, אחרי טבח. הוא לא מסוגל לאפס הזה לשמוע שמות של חטופים.
למה הם עושים את זה?
שר חינוך, כי הם רכים מוחים, כי הם דואגים לחטופים.
עכשיו, גילון מגל.
אוקיי, שימו לב, משהו קצת אחר, רגוע יותר. נהג, אתה יכול להגביר, שישמעו גם מאחורה, בבקשה. אודיה, שרה אהבה, קאבר לאושר כהן, ולס, תן לי ולס.
את לא בשבילי, אני לא בשבילך, אבל כל השבילים מובילים לליבך. זה לא ככה איתי, אבל אני ככה איתך. מושכת אותי ואני שוב נופל את שוב הדברים אני שוב מקלל את ראה זה כואב שאני ככה איתך כשאת בוכה שם לבד זה מעדכן לי את הלב אני שנייה מלבוא לישון לך על הכאב אבל עשית לי צרות סיוטים בלילות כמו שפגעת בלא פגעו בי גם אלפי כישלונות והלבד עמוק לא זה לא אמיתי עשית אותי משוגע תוסיפי גם חרדתי וההורים שלי כואב להם לשמוע אותי נדפק לאט לאט מהאהבה
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
בסוף היום לחבר וזה נגמר אכזרי זה נגמר לא יפה אני מכין מרגר פעמיים קפה ואני לא מתעורר מאותו לילה איתה כי נפרדנו וחזרנו כבר מלא פעמים היית בא לי כמו שמש ויוצאת בגשמים הייתי למטה שעות חייקתי מהשיחות מה שכתבת לי לא כתבו לי באלפי מנגינות והלבד עמוק לא זה לא אמיתי עשית אותי משוגע תוסיפי גם חרדתי והערים שלי כואב לה לשמוע
קרדיטים, שרה פלסנר ויואב כהן, טלה של סתיו קורנס, איציק אהרון, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, ועדן בן ארי, עידו טבת ועומר אוקון, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, שלום.
ביי.